שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם רותי רוסו. רותי היא אושיית ריאליטי וקולינריה ישראלית, קודם קולינריה צריך להגיד. היא טבחית, היא שפית, היא מתעסקת במסעדנות ובבישול והאכלה כבר הרבה מאוד שנים, והפכה לאושייה תקשורתית בישראל, תודות להשתתפות בתוכניות ריאליטי. אני באופן אישי גיליתי אותה דווקא דרך הטוויטר, ששם היא כותבת גם על אוכל וגם על הקריירה של הבת שלה בהתעמלות אומנותית, וגם על עוד מלא דברים אחרים שקשורים לחיים המוזרים והמופרעים של ישראלים בישראל. הפרק הזה, לא ידעתי איך הוא התגלגל, אבל יצא שדיברנו הרבה מאוד על המלחמה באוקראינה, ויצא שדיברנו על השבעה באוקטובר, ויצא שדיברנו על איך מטבחים מגיעים לצלחת שלנו בישראל, ועל עוד המון המון דברים שקשורים לאוכל וטעמים ובישול, וגם כל מיני זוויות שלא חשבתי שנגיע להם, תגלו כבר בפרק. הערה מנהלתית קטנה לפני שאנחנו מתחילים. כמו שאתם יודעים, בערב פסח אני אשחרר את פרק המאזינים שלנו לשנת 2024. עשרות מאזינים פנו ומילאו את הטופס והציעו את עצמם. בימים הקרובים, בין אם נבחרתם ובין אם לא, תקבלו מייל שמבשר לכם. ואז במהלך השבוע הקרוב, או במהלך השבוע שאחרי זה, אני אקליט את הפרקים, את השיחות עם המאזינים, ובערב פסח הפרק ישוחרר. אני מאוד 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 מודה לכל עשרות המאזינים שהציעו את עצמם. אני לא יכול לבחור את כולכם, בסך הכל יש לנו מקום ל6-7 שיחות, אז תסלחו לי על זה, ותודה על ההזנה ותודה שניגשתם. ועכשיו, פרק 877 עם רותי רוסו.
היי רותי, מה שלומך?
היי, בסדר.
איך הימים האלה נראים עבורך?
כאילו נראים טירוף קצת. אני חושבת כל החצי שנה הזאת היא לא משהו שהיינו ערוכים אליו בשום צורה.
כן.
גלים כאלה, אתה יודע, בין משברים להתאוששות ועשייה וכזה, ואז דברים שמפילים עוד פעם, כל פעם משבר חדש, שהכל מתלבש על המשברים של השבעה באוקטובר, כן?
כן.
מורכבים להרים את עצמך, כן. קיצור, ימים מורכבים.
אני רוצה ברשותך להתחיל דווקא מנושא לא קל, שזה החברים שלך, אני לא יודע אפילו אם אני אומר את זה נכון, ארגון המטבח הבינלאומי, ככה זה נקרא?
World Central Kitchen, ארגון המטבח המרכזי העולמי, כן.
שחלק מהם נהרגו אני לא יודע איך אפילו קוראים לזה, תאונה? התקפה? מה המינוח הרשמי?
תלוי את מי אתה שואל.
אני שואל אותך, בגלל זה
אני מנסה לא להיכנס למינוח. כן, תאונה רצינית ביותר הדבר הזה. החבר'ה שנהרגו לא היו פה בארץ, הם לא מהצוות, אבל כל הצוות שהיה פה בארץ נמצא שם.
את הכרת מישהו מהם באופן אישי?
החבר'ה שיש, לא הכרתי לא את זומי ולא את דמיין, וגם לא את זה אנשים שכאילו היו באוקראינה כשאני הייתי, אבל לא היה לי ממש חיכוך איתם, אבל זה הצוות הקבוע של ה-World Central Kitchen, זה כאילו...
מה זה הארגון הזה, ואיך התחברת אליו?
אני בעצמי לא ידעתי כלום על הארגון לפני שנתיים כזה, ובמרץ 2022, אני הייתי אז בשיא תקופת הצילומים של התוכנית, של המסעדה הבאה של ישראל, ובדיוק התחילה המלחמה, רוסיה התחילה לתקוף את אוקראינה, וכאילו כשזה קרה, הרי היה איזה מתח ואז זה התחיל, והנקודת הנחה שלי הייתה שאוקיי, הנה, מדינה כאילו תוקפים מדינה אירופאית, וברור שכאילו זה לא לגיטימי, והנה כל העולם הולך כאילו לעצור את זה. ועוברים יומיים שלושה, ארבעה, והעולם לא עוצר את זה.
כן.
ופתאום אני רואה כאילו זרם של פליטים יוצא יוצאים מאוקראינה, ואתה מסתכל על הפליטים, זה לא הפליטות שכאילו התרגלנו לראות, אני יודעת, זה נשמע הכי נורא להגיד, אבל האנשים האלה הם אנחנו, כאילו, איך זה יכול להיות שהעולם עובר לסדר היום? זה פשוט לא נתפס בעיניי. ואני רואה את זה, ואני פשוט, יש לי רגעים כאלה, באמת, זה משהו אצלי גם של פשוט אין לי שליטה על זה, אני מסתכלת בטלוויזיה על הפליטים, זה בעיקר פליטות, בעיקר נשים, עם ילדים, עם חתולים, עם כלבים, עם ההורים, עם טרולי, שכאילו לפני שנייה שימש לטיול ולנסיעה ולחופשה, ופתאום דוחסים לתוכו מה שאפשר, ומבט מבועל מאוד בעיניים, ואני עושה כאילו את הדבר שאין לי שליטה עליו, אני באמת לא חושבת שהדבר הגיוני לעשות, פשוט אני לא שולטת בדבר הזה, אני פשוט כאילו מזמינה כרטיס טיסה, אני מחליטה לטוס לשם.
מה, אתה יודע, זה ממש לפני שנה, או סליחה, שנתיים, כשפרצה המלחמה, אז דיברתי, ראיינתי את ניר גונטאז', והוא עשה אותו דבר. הוא דבר ראשון אמר, חבר'ה, אמר לעורך שלו, אני צריך להיות באוקראינה, תן לי לטוס לשם, והוא טס לשם. מה זה הדחף המופרע הזה? סליחה על השאלה.
אני חושבת שזה שני דברים שונים, כי ניר עיתונאי, הוא כאילו נסע לשם כדי לספר את האירוע, אני מניחה, לספר את הסיפור. אני נסעתי שם כדי לבשל, לא נסעתי כאילו...
אבל מה זה הדחף הזה? אתה יודע, אני מבין לתרום, אני מבין לשלוח דברים. מה זאת אומרת ללכת לבשל? תסביר, כאילו מה עובר לך בראש?
כאילו, קודם כל, זה מה שאני יודעת לעשות. אני בן אדם שמבשל, וזאת הדרך שלי לעזור לאנשים, לא רק שם, בכללי. ואני אומרת, אני אמצא מקום ואני אבשל בו, ואני אמצא דרך לעזור לאנשים האלה, לא ב... אני, כל הגיוסים המטורללים האלה, סליחה, אני יודעת, אני רואה כאילו את הכוונות הטובות, אבל כשאני רואה את הערימות של ציוד שנשלח ממקום למקום, מכל הזמן, אני יודעת שזה ערימות של הכוונות טובות, אבל אני לא מצליחה להבין באמת, כאילו, את התכלית של זה, חוץ מבאמת לגרום לאנשים להוציא המון 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 כסף מיותר. אז הדרך שלי היא לבשל, אני כאילו אומרת, אני אגיע ואני הכי נוחל, אני אמצא מקום לבשל בו.
את זוכרת את הפעם...
ברור לי שמישהו...
את זוכרת את הפעם הראשונה בחיים שלך, שהתחושה הזאת של אני עוזרת, או אני מצילה מישהו בזה שאני מבשלת, חווית אותה?
קודם כל זה, אני לא מצילה מישהו בזה שאני מבשלת, זה לא העניין, זה כאילו, אני אומרת למישהו שאני עומד מאחוריו, וזאת הדרך שלי, אני לא יכולה, אם הייתי יכולה לעמוד מול רוסיה, הייתי עושה את זה, אין לי את הדרך הזאת, אבל אני לא מוכנה להיות בעוד בנם שכאילו עומד מנגד, אני לא יכולה, אני לא, מה זה לא מוכנה? אני לא מצליחה, אני כאילו, זה לא החלטה רציונלית, זה לא שאני יושבת ואני אומרת, אוקיי, אני צריכה לעשות ככה, אני צריכה לעשות ככה, לא, אני פשוט קונה כרטיס טיסה ומחליטה להגיע לשם.
אני אשאל עוד פעם, מאיפה זה, כאילו, כן. מתי זה נולד אצלך? את יודעת שזה לא הדחף האינטואיטיבי של אנשים.
כן, מתי זה נולד אצלי, לא יודע, כאילו, תמיד. אז גם, אפילו כאילו, גם כשלמדתי בישול, אני אומרת, למדתי בבית ספר מהטובים בעולם, אני כאילו שפית, עבדתי במסעדות, ואני... וכל הזמן ידעתי שאני לא הולכת לבשל לתמורת כסף. זה פשוט לא, אני אוהבת מסעדות, כן? אני לא, אין לי משהו נגד זה. זה פשוט לא הדרייב שלי, זה לא מניע אותי. אני אומרת, אתה רואה דרייב, כאילו, אתה רואה על אנשים כשיש להם דרייב. אני אומרת, אני רואה מסעדנים בסביבה שלי, הם חייבים לפתוח מסעדה, הם לא, כאילו, הם לא מצליחים לשלוט בזה, הם חייבים לפתוח מסעדה. גם כשזה לא רציונלי, הם יפתחו עוד מסעדה, הם אוהבים את זה. אצלי, זה לא הדרייב שלי, אין לי שום חשק לפתוח מסעדה. אבל כשאני רואה מישהו שכאילו צריך, אז אני שם. אני, זה לא רק, אגב, כאילו, לא רק באוכל. זה דברים, כאילו, זה דברים שמניעים אותי, מה אני יכולה לעשות?
קודם כל, הכל בסדר, אני לא...
אני רואה את הלבט שלי.
כן, אני לא מעביר על זה ביקורת.
אני אומרת, אני כאילו מנהלת דיאלוג עם הדבר הזה המון שנים, כי כאילו... זה מכניס אותי גם למצבים שיכולים לסכן אותי.
כן, מן הסתם.
אני רואה בוץ, אני עם הידיים בפנים, כאילו, ואחרי זה אני אומרת, למה? ראית מריבה בין שני אנשים, למה? כאילו, נכנסת והגנת ונדחפת וזה, זה יכול להיגמר ממש רע.
כן.
אני לא שולטת בזה. אז אוכל הוא אמצעי שלי בתוך המקרה הזה, שוב, אני לא יכולה להיכנס לתוך המלחמה. אני יכולה לבשל אוכל. אני יכולה להכין אוכל.
כשהגיע השבעה באוקטובר, מה עשית בשמיני באוקטובר?
רגע, הגענו לאירוע של מפגש עם ה-WCK, כאילו אני אומרת, אני רואה, אני קונה כרטיס, אבל אין לי מושג לאן אני נוסעת, אני לא מכירה את הארגון. אני באמצע צילומים, אני טסה ובדרך, בעצם אני נוסעת לפולין, לוורשה, כאילו אין טיסות לקייב באותו זמן.
גם רוב הפליטים חצו את הגבול לפולין. זה מה שהיה שם את הריכוז הכי גבוה. כמה מיליון וחצי איש, משהו כזה, חצו את הגבול.
כן, זה היה כאילו עשרות אלפים כל יום. ובדרך, השעה אחת לפנות בוקר, אני מתכתבת עם אנשים, זה מוצא, אני לא יודע אם אתה מכיר את אורי מייזלמן, הוא בן גרעין שלי, והוא מוציא הרבה מסעות לפולין, הוא מאוד מאוד מרושת שם, הוא עוזר לי המון, מוצא מישהו שיפגוש אותי, מוצא מישהו שיתרגם לי, מוצא זה, אני כאילו מצליחה לבנות משהו, ובסוף מוצאת מישהו שאומר שפתחו איזה הנגר, מטבח חדש כאילו, שהוא יודע בגבול שמאכיל אנשים. אז אני, ומצליח למצוא לי איזה קונטקט שם, אני כותבת לקונטקט עד שהיא עונה, עד שזה בסוף שולחת לי לוקיישן, זה מסע מטורף מוורשה לשם, זה 7-8 שעות נסיעה, ואני מגיעה בערב, פוגשת אותה את מוניקה, מגיעה, לא מכירה, לא יודעת כלום על הארגון, שום דבר, פוגשת את מוניקה הזאת בכניסה, הם כבר סיימו את הפעילות, אני אומרת לה, אני באה ללחוץ את היד, היא אומרת לי, אני לא לוחצת ידיים, אישה מאוד קשוחה כזאת.
למה היא לא לוחצת ידיים?
אני חושבת, זה היה עוד כאילו 2022, עוד יש קורונה, עוד יש זה, כאילו...
אוקיי, אוקיי, כן.
נצא לי כזה, I don't shake hands. סיבותיה שלה. ואני אומרת לה, אני רוצה לעזור, אני מפנה... לשטוף כלים, לקלף תפוחי אדמה, מה שתרצו ממני, אני אעשה. אמרתי, תבואי, מחר ב-6 בבוקר. ואני מגיעה היום למחרת ב-6 בבוקר.
איפה ישנת באותו לילה?
כל הציוד חדש. וואו. כאילו, המטבח היה בפשמשל, ואני מצאתי מקום לישון, באיזה עיירה ליד.
אוקיי. סתם מצאת צימר.
כן. אוקיי. מלון קטן, כן. זה משהו כזה. רוב החדרים, תבין שכאילו... גם רוב החדרים תפוסים על ידי
ברור.
פליטים שיוצאים, כן. כן? פליטים, סיוע, זה כאילו מי שבתקופה תקופה מאוד מוזרה ברמת התיירות. זה לא שיש הרבה מקומות סבורות, אבל מצאתי משהו.
הייתה איזו תחושה, סליחה שאני שואל, אבל באמת מסקרן אותי, שבעלי המלונות הפולנים מנצלים את הסיטואציה ומעלים מחירים כי הם יודעים שיש ביקוש יתר?
תראה, זה שבוע לתוך המלחמה, ממש לא. אז okay. ממש לא הרגשתי את זה.
אוקיי.
Okay. יכול להיות שזו תופעה שהייתה קיימת אחרי זה, אבל כשאני הייתי זה ממש לא היה ככה, והרבה אלינו פליטים בחינם, וזה לא.
איך נראה יום במטבח שלא. הזה? את מגיעה ב-6 בבוקר? מה זה כמו מטבח צבאי?
אני מגיעה ב-6 בבוקר, זה הנגר עצום שיש בו, כל הזמן מגיעות מסעיות ענקיות מכל אירופה עם סחורה, חורה רנדומלית לחלוטין, יש שפית בשם קרלה, ועוד שפ בשם אולי, שכאילו מנהלים את הדבר הזה ברמה הקולינרית, מחליטים מה לעשות, הגיעו מלא מלא תפוחים, מחליטים להכין אוכל תינוקות, הגיעו, יש הרבה בשר, מחליטים להכין גולש, תפוחי אדמה גם לגולש. אני בהתחלה, עכשיו יש נורא מעט מתנדבים בשלב הזה, אבל... אני אגיד שכאילו מהיום שהגעתי עד היום שעזבתי, המספרים הכפילו את עצמם בערך פי 10 ברמת בכמות המתנדבים. אני הייתי ממש מהאנשים הראשונים שם. ורוב האנשים הם לא אנשי מקצוע, אז די מהר, איש מטבח מזהה כאילו מישהו עם ניסיון והבנה במטבח תוך שנייה. אז נתנו לי, קילפתי תפוחי אדמה בשעתיים הראשונות, ואז כאילו נתנו לי להכין את האוכל תינוקות, ואז גמרתי את האוכל תינוקות, נתנו לי להכין את הגולש, כאילו עברתי למטבח החם באופן רשמי. והגולש, כשאני אומרת לך גולש, אני לא יודעת אם אתה יכול להכניס לפודקאסט כאילו תמונה.
אם תשלחי לי תמונה, אז אני אשים אותה בעמוד הפרק, בהחלט.
כן, זה דוד ענק של 1,500 מנות, זה כאילו, בשביל לשטוף אותו זה 4 אנשים בתוכו.
רגע, מה זה 1,500 מנות? כמה ליטר זה? זה מה, 3,000 ליטר דוד? על מה מחממים דבר כזה? זה או גנרטור או שצריך...
כן, כן, זה מחממים, לא, מחממים את זה על כאילו כמו כלב גז כזה ענק.
אוקיי, אבל זה משהו ששני אנשים יכולים להרים או שזה לא בר הרמה?
את הדוד? לא, 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 ממש אי אפשר להרים את זה. אני שולחת לך, אני שולחת לך תמונה,
אתה צריך להבין. טוב, בסדר. אז בזה עשית גולש, ל-1500 איש כל רגע.
כן, זה כאילו, בשביל, נגיד, להוסיף את הנוזלים, אתה מביא צינור גינה, כאילו, בשביל להוסיף את הנוזלים.
וכמה זמן הוא פתוח?
מה?
כמה זמן פותחים צינור גינה?
כמה דקות.
כמה דקות. וואו, אוקיי.
כן. הנה, אני שולחת לך עכשיו.
אתה יודע, אנחנו מכירים מתכונים, אני שואל רגע ברמת הבישול, אנחנו מכירים מתכונים ל-6 מנות, ל-12 מנות, אתה יודע לעשות מכפלות, אבל מה, את יושבת כאילו עם הטלפון מתחילה לעשות מכפלות של כמה פפריקה צריך לשים?
הנה, שלחתי לך עכשיו. מדהים. שלחתי לך בוואטסאפ. קודם כל יש להם, זה הארגון כבר יש לו ניסיון בזה, אני לאט לאט לומדת על ה-World Central Kitchen, שזה בעצם ארגון שהוקם ב-2010 אחרי רעידת האדמה בהאיטי, על ידי שף חוזה אנדרס, שף בינלאומי ענק, 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 ספרדי-אמריקאי, שמתחיל להגיע לאזורי אסון, מלחמה, משברים הומניטריים, כדי לספק שם אוכל חם למי שעולמו חרב עליו.
תקשיבי, אני קודם כל אני רוצה לשקף למאזיננו, אתם תראו את התמונה בתחתית עמוד הפרק, אבל מדבר בדוד בסדר גודל שבסרטים רואים שהילידים מבשלים אנשים בתוך סיר, זה פחות או יותר הגודל, זאת אומרת זה כזה בת הים הקטנה, הדוד של אורסולה.
יש לי כל כך הרבה כאילו דברים להגיד רק על הדוד הזה, ש... כשאנחנו שוטפים אותו, אז זה 4 אנשים, כאילו, אחרי שרוקנו אותו, אתה הופך אותו, ויש 4 אנשים עומדים בתוכו ומקרצפים אותו. זה עצום בגודלו. אני בפעם הראשונה שאני ממליכה, אני לוקחת מלח, ואני שמה, ואני שמה, ואני שמה, ואז שף קרלה מגיעה אליי ואומרת לי, לא, 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 פותחת שקית של קילו, שופכת, פותחת שקית של קילו, שופכת.
אני אגיד עוד משהו, מאוד מרשים לראות את האחידות של הגודל של הרכיבים בפנים. זאת אומרת, אין פה, את יודעת, אפילו חתיכת גזר, אין פה חתיכת גזר יותר גדולה משני סנטימטר.
כן, גם יש לנו, יש כאילו, המטבח יש בו מתנדבים שעובדים בלי הפסקה, וחותכים, מקלפים וחותכים, ואתה נותן, ואני קראתי את זה, האומפה לומפה, שאתה כאילו מסתכל על משטח של איזשהו ירק, ואתה אומר, אני רוצה את זה מקולף וחתוך לזה, וכאילו, אתה מקבל את זה ממש מהר.
לא יאמן.
ארגנים לך את זה. ולקחתי באמת, מתישהו ישבתי ורשמתי בכוונה, אני כאילו, יש לי הרצאה שאני מספרת על כל הדבר הזה, ושמתי שם, יש וידאו שאני מוציאה את המתכון, איך מכינים את הגולש הזה, את המתכון לגולש הזה. שזה, אתה יודע, כאילו, קילוגרמים על קילוגרמים, 150 קילו בשר, זה כאילו טירוף.
זה היה פרופר גולש? כי זה נראה יותר כמו מרק גולש, יש בזה יותר נוזלים מאשר בדרך כלל בגולש, או שזה יצטמצם עם הבישול?
זה פשוט מסמיך אחר כך, יש בזה תפוחי אדמה, כשזה מתקרב,
הבנתי,
זה קצת מסמיך.
זאת אומרת, המילן...
כן, זה כן. די גולש.
אוקיי, אוקיי.
כן, זה לא בדיוק, גולש הוא מראש קצת מרקי, זה כאילו, כן, גולש.
האם בנקודה כזאת ובסיטואציה כזאת, מלבד מה שנכנס פנימה, את חושבת בכלל במונחים של טעם?
כל הזמן, ממש.
איך מגשרים על הפער, את יודעת, סירים קטנים, מנות קטנות, את יכולה לעשות פיינטיונינג של טעמים, קצת יותר מלח, קצת יותר פלפל, פה כל תנועה היא תנועה של קילוגרמים, איך בכלל, איך מגיעים לטעם מדויק וטוב בכזה גודל?
קודם כל, יש מתכונים מסודרים, כן? זה לא משאירים את זה, הם יודעים, גם אתה לא יכול לדפוק סיר של 1,500
נכון.
מנות, זה גם שעות של עבודה, אתה לא יכול, אז יש כאילו מתכונים מסודרים, אבל סתם אני אתן לך דוגמה על עניין של טעם, למרות שיש מתכונים מסודרים שנותנים לך את הבסיס של הנוסחה של הדבר הזה, עדיין יש עניין של מלאי, אוקיי? כאילו, המלאי שהיה בהאיטי הוא לא בכך המלאי שיש לנו פה. אנחנו יודעים את הריישו, את היחסים בין נוזלים, בשר, זה, אנחנו יודעים את זמן הבישול, אני יודעת כמה מלח בשים על כל הגודל הזה, אבל יש בכל זאת מלאי שונה. ואז מגיע מלאי ענק של ברוקולי, והם רוצים שאני אכניס לסיר הגולה שלי ברוקולי.
במקומה, מה היה חסר? היה חסר תפוחי אדמה? היה חסר גזע?
בנוסף, לא, רצו, לא היה תפוחי אדמה והיה הכל, פשוט רצו להבות עם ברוקולי, להכניס לתוך הגולה של ברוקולי. היה פשוט כמות מאוד גדולה של ברוקולי, רצו להשתמש בו ולנצל אותו. לא היו עושים עכשיו ברוקולי מוקרם, לא היו עושים פשטידות, אמרו, תכניס לתוך הגולה שלך ברוקולי. אני פשוט נעמדתי על שתי הרגליי האחוריות, אמרתי, לא ייכנס ברוקולי
לגולה. על גופתי המתה, רוסיה תכבוש את אוקראינה, ולא ייכנס ברוקולי לגולה.
אמרתי, המסכנים האלה יוצאים באמצע הלילה, מינוס 6 מעלות, אני לא יכולה להביא להם גולש עם ברוקולי, זה לא יקרה.
אוי, גדול. וההתנגדות שלך התקבלה, הם הסכימו?
אז הם מתעקשים, ממש מתעקשים על סיפור של ברוקולי, ואני נלחמת בהם. עכשיו, אני בראש אחרי זה צחקתי ואמרתי, אני יוצאת מצילומי ריאליטי אוכל, שאני כאילו בתפקיד, שאני כל הזמן רבה שם עם כל השפים, אני כל הזמן שרבה עם כל השפים. אני מה, נראה להם שהם מאיימים עליי עכשיו עם להתווכח, אני עד הקצה הולכת עם הדבר הזה, לא יהיה ברוקולי, יצטרכו לבולל אותי, לא יהיה ברוקולי.
אוי, זה גדול. זה נהדר.
אז כן, אני הצלחתי. אגב, לסרים האחרים הכניסו ברוקולי, לשלי לא נכנע.
יפה. עמדת בפרץ, מה שנקרא.
יש את עקרונות, אין ספק.
זה מאוד מרשים. מה עוד היה שם? כמה זמן בילית שם?
נראה לי all in all זה בערך שבוע, אני בתוך תקופת צילומים, אז כאילו יצאתי מהצילומים, אני במונית עם איפור שיער, זה כאילו לא קשורה לכלום, נוסעת לשדה, ומהשדה תעופה נוסעתי ישר כאילו לאולפן עוד פעם לצילומים. דחסתי כמה שיכולתי, אגב כשיצאתי, כשהגעתי היינו, אני יודעת מה, 12-15 איש, כשעזבתי היו איזה 150 איש, אז גם ידעתי שאני עוזבת מטבח כבר כאילו סופר כן. סופר מאויש.
זה הדבר הכי, זה הדבר כן. הכי אימפולסיבי שעשית בחיים שלך? יש לי כל כך הרבה שאלות על זה, רותי, כאילו רק על הדבר הזה אני יכול עכשיו לדבר על זה. מה עם המשפחה שלך? מה את אומרת למפיק של התוכנית שאת באמצע הצילומים שלה? כאילו, מה זה הסיפור הזה? מה קורה פה? I have so many questions.
אמא שלי ובעלי רוצים, כאילו, באמת מתעצבנים. אמא שלי ממש ממש עצבנית עליי. וגם בעלי אומר לי, כאילו, למה את צריכה את זה? מה את חושבת שאת עושה? כאילו, למה? מה את חושבת שאת, גם, את חושבת שאת הולכת להציל אותם? מה כאילו... ואת לא יודעת, וגם בתחילת המלחמה היה מתוח בין רוסיה לפולין, לא ידוע, היה דיבור אז שזה מתרחש.
כן, הם שקלו להפציץ בפולין גם.
נכון.
כן.
אז כאילו, זה לא הרגיש סופר בטוח. אני חושבת שזאת הייתה חתיכת הרפתקה, אני חושבת שאני מוסיפה לזה שכאילו קצת אחרי שאני הגעתי לשם, נראה לי ממש איך שאני, יום לפני שאני חזרתי, אחותי טסה, היא נסעה לוורשה, אחותי רופאת ילדים, היא נסעה לוורשה לטפל בפליטים שמגיעים לשם. ואחרי זה כבר היא כאילו, גם לה יש עכשיו את הג'וק הזה, והיא כאילו עכשיו הייתה במרוקו אחרי רעידת האדמה, היא נסעה עם משלחת הסיוע לשם. כנראה שזה משהו, אנחנו אומרות את זה להורים שלנו, שהם כל פעם שהם מתחרפנים, כשאחת מאיתנו יוצאת לאיזו הרפתקה, אז אנחנו רואות, נראה שעשיתם, דפקתם אותנו עם החינוך שלכם הגרוע.
תספרי לי מה היה שם בחינוך הזה שאת מחברת לחוויות האלה?
בחינוך של ההורים שלי?
כן, אני אגיד למאזיננו, מי שלא יודע, אמא שלך היא נירה רוסו, אני,
כן.
נירה רוסו היא מאבות המזון, ואבות המטבח הישראלי, אני חושב ש... את יודעת, היה את הרוני, שאני לפחות, הספרי בישול שלו בשנות ה-80 וה-90 שלו, של שאול עברון, גדלתי עליהם. לפני זה היה את רות סירקיס כמובן, המאמה הגדולה של המטבח הישראלי, ונירה רוסו הגיע מיד אחריו. אין הרבה אנשים...
מה פתאום? אמא שלי לפניו, אמא שלי הוציאה לו את הספרים.
אמא שלך הוציאה ספרים להרוני?
כן, תראה, אז, זה אז בסדרת הספרייה בעריכתה של נירה רוסו, כן.
אוי, גדול. כאילו, בהיסטוריה שלי זה מסומן אחר כך, כנראה שאני נהייתי מודע אליה אחרי.
כי, לא, סודות מן המטבח של אמא שלי, הספר שלה יצא לפני הספרים של אהרוני, והיה רב מחר מטורלל לגמרי. באמת לא היה בית בלי דפי זהב. מהמטבח כן. באהבה של רות סירקיס וסודות מן המטבח
נכון,
של נירה רוסו.
נכון, נכון.
זה היה
נכון.
כל בית, פקל.
אז מה היה שמה שמגיע לזה שאת עוזבת הכל ונוסעת לשבוע באוקראינה?
אני, לאמא שלי, אני לא זיהיתי אצלה את ההרפתקנות בלבל הזה, כאילו, אבל לחלוטין יש את העניין הזה של התגייסות מוחלטת למישהו שצריך בכל מחיר. זה, וראיתי את זה, מי, זה יכול היה להיות מבעל חיים לבן אדם, זה לגמרי היה שם. וכנראה שאנחנו לקחנו את זה לנקסט לבל.
את אומרת את זה, אני רק אתמול בערב ישבתי לארוחת ערב לחגוג יום הולדת לאמיר שבט, שאגב התארח בפודקאסט הזה בשבוע שעבר ממש, ואמיר שבט סיפר לי שהוא גר אצל אמא שלך במשך איזו תקופה בחיים שלו. אז על זה את מדברת.
הוא היה ממש אח שלי, כן, ממש.
לכמה זמן?
כמה שנים.
הבנתי.
כמה שנים, אני זוכרת, כאילו, בטוח כל התיכון, כל התיכון, חטיבה תיכון שלו, אמיר גר אצלנו.
אוקיי. כשקרה 7 באוקטובר, מה בעצם את החלטת לעשות? זה היה אותו דבר? זאת אומרת, אותו טמפלט, היצר לבשל לאנשים שצריכים את זה, קיקס אין ואת יוצאת לדרך?
יותר, לא, זה עובד קצת אחרת, כי פה האנשים הם האנשים שלי ואני.
Okay.
אני חלק מהאירוע, והמשפחה שלי חלק מהאירוע, זה לא לעזב אותם ולנסוע למקום מסוכן, ואני מרגישה, כל מי שגר פה, עבר פה את השבועות הראשונים, הרגשנו בסכנה מיידית עלינו, לא חשוב איפה אתה גר.
נכון.
ובאמת בהלה ופאניקה קשה, באמת פחד נוראי, אני לא זוכרת פחד קיומי כזה, לא זוכרת התחושה דומה לזה אף פעם.
זה לא הזכיר לך קצת את מלחמת המפרץ, את 91?
שעה טובה. יכול להיות שכן. יכול להיות שהיו בזה מרכיבים. פשוט במלחמת המפרץ, אני הייתי ילדה, ופה היו לי ילדות, יש לי ילדות. זה חוויה אחרת כשיש לך ילדים בתוך האירוע.
כן, כן, כן.
וכמה ימים לתוך המלחמה, אני מקבלת טלפון משף קרלה, מיוק. כאילו אני מכירה חברה שלי מאוקראינה, שאומרת לי, היא שואלת אותי מה שלומך, אני אומרת לה, אני מפורקת, I'm terrified, אני כאילו מבועלת למוות. היא אומרת לי, אנחנו באים. ותוך יום הם התחילו להגיע, המשלחת הגיעה בטפטופים, כל פעם אחד, שניים, שלושה, ארבעה, הגיעו.
איפה הם התמקמו?
הגיעה משלחת מכל העולם. הם היו פה בכמה בתי מלון, הם כל פעם עברו ממלון אחד למלון שני, מסיבות שונות, אבל בתל אביב.
זה בתי מלון, את אומרת בתל אביב, זה לא הבתי מלון של מפוני העוטף.
לא, 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 לא. אתה יודע מה, לא, אחרי זה הם היו גם במלון עם מפונים, כן.
ואת ישר עזבת הכל והצטרפת אליהם?
איך שהם הגיעו, כן. באתי כאילו לפגוש אותם. גם היו קצת בעיות בשדה התעופה, הפעלתי את כל העולם כדי לעזור להם להיכנס, כי כאילו...
היה פחד.
אותם לחקירות, זה לא היה, כן, זה לא היה פשוט להכניס אותם גם. וכן, אני באה לפגוש אותם, היום הראשון זה יום שאני פשוט בוכה בלי הפסקה. כאילו, בלי הפסקה. אנחנו נוסעים לכל מיני פגישות, לנסות להבין בכלל מאיפה מתחילים לעבוד, מה הצורך, איך להבין מה הצרכים, כי אין עוד שום גוף שמארגן את הדבר הזה. ולא משנה, אנחנו נכנסים לאוטו, אני בוכה, אנחנו יוצאים מאוטו, אני בוכה, פוגשים אנשים, אני בוכה. אני גם בחיינית, אז זה חלק מהאירוע. אבל זה שאני פוגשת אותם, כאילו, אני פוגשת את האנשים שלי, מבחינתי, את החבר שלי מה-WCK, אני פוגשת אותם פה בארץ. כאילו, זה הסיוט הכי גרוע שלא העליתי אפילו על דעתי שיכול לקרות.
את יכולה מתוך החוויה שלך באוקראינה, לזמן שבילית איתם פה, את יכולה לייצר הבדלים והקבלות? מה משותף בין ההתמודדות של הישראלים עם המאורעות של 7 באוקטובר, להתמודדות של הפולנים והאוקראינים עם מה שעבר עליהם באותו זמן?
כאילו, אנחנו פוגשים חוויית פליטות שיש בה משהו דומה. בתלישות הזאת של אנשים שעוזבים בין לילה את הבית, שאין להם כלום ולא ברור להם מי דואג להם עכשיו, עם פחד קיומי, אנשים שראו חורבן והרס מול הפנים שלהם, שהילדים שלהם ראו חורבן והרס. אני חייבת להגיד עוד משהו, שנייה אני יוצאת לאיזה דיטור כזה, יש לנו בצוות שלושה חיילים, שניים אמריקאים וחייל בריטי אחד, והם הגיעו אחרי שהם נלחמו, הם היו באפגניסטן, הם היו בעיראק, והם הגיעו, שלושתם נלחמו באוקראינה, הם נכנסו, יש יחידות של מתנדבים באוקראינה. וביחידות מתנדבים האלה...
את אומרת עיראק, אפגניסטן, זה אומר שהם בשירות צבאי 20 שנה פלוס?
לא, לא, לא. הם לא ב-לא 20 שנה, הם בשנות ה-30 שלהם.
אוקיי.
אתה יודע מה, זה יכול להגיע ל-20 שנה.
כן.
כן, יכול להיות שזה מגיע ל-20 שנה. והם הגיעו, הם נכנסו, הם נלחמו נגד רוסיה כחלק מיחידות של מתנדבים.
כן.
והם פגשו שם חיילים ישראלים, שגם הגיעו לאוקראינה במסגרת יחידות של מתנדבים.
חיילים ישראלים?
חיילים ישראלים מיחידות מובחרות, שפשוט נסעו והתנדבו ביחידות של מתנדבים באוקראינה. זאת אומרת, זה שאני הלכתי להכין גולש, כאילו זה בטורלל, אבל זה באמת לבל אחר של מחויבות.
וואו.
כאילו לעשות צדק. כן. זה לא מטעם, זה לא מטעם ישראל, כן, זה אנשים פרטיים, אבל הם נוצרה ביניהם איזה ראות ואחווה ודאחים לנשק, וכאילו כשהתחילה המלחמה, אז שלושתם הגיעו לפה בקטע של אנחנו מתגייסים לצבא הישראלי, אנחנו רוצים לעזור לצבא הישראלי. והם הגיעו לפה לארץ, והם כאילו, אנחנו רוצים להתגייס לצבא הישראלי, והסתכלו עליהם, רגע, אתם ישראלים? אתם יהודים? לא, לא, אנחנו פשוט רוצים לעזור לכם.
כן, we don't do that.
לא,
ישראלים לא, הם לא מכירים, הם לא מכירים את היהוד מספיק טוב, היהוד לא מקבלים אנשים למועדון.
אז לא נתנו להם.
את יודעת, זה מצחיק, אבל במובן הזה הרי הדת היהודית היא דת שבהגדרה שלה מסרבת להיות מיסיונרית. למעשה, אם מישהו רוצה להצטרף לדת היהודית, הוא יהיה מסורב 3 פעמים לפני ש... והוא צריך להמשיך להתעקש כדי שבכלל ישקלו לקבל אותו. הצבא לקחת אותו, כאילו, מה? מצחיק.
ממש.
מצחיק מאוד.
ממש, ממש נכון. אז איתם, הייתה לי מתישהו שיחה איתם, אחרי שהם נלחמו ברוסיה, אני אגב גם עד היום לא נרגעת מרמת האכזריות שנחשפנו אליה בשבעה באוקטובר. זה כאילו משהו שהוא משנה, הוא משנה תפיסות עולם לנצח.
במה הוא שינה את תפיסת עולמך לנצח?
אני אומרת שקיימת מסה כזאת של אנשים, שמונעת בכזאת אכזריות, גרה צמוד אליי, ונהנית, מוצאת הנאה ואושר לרצוח ילדים. אני, כאילו, זה משהו שקשה מאוד להכיל אותו. אני באמת... כאילו, מאנשים שהאמינו שקודם כל צריך לעשות טוב ולייצר רווחה ועבודה, וכאילו, ושהדברים, נשים ירצו קודם כל לחיות בשקט, ואני די מופתעת לגלות את זה.
זאת אומרת,
רמת השנאה אליי אני מופתעת לגלות, רמה של שנאה אליי כל כך עמוקה וכל כך תאומית, זה מטלטל.
זאת אומרת, התפיסת עולם שלך
כזאת אכזריות
לפני השבעה באוקטובר כללה את המרכיב הזה שאומר בעוד שחמאס הוא ארגון רצחני, העם הפלסטיני ברובו רוצה שלום ושקט וסגסוג לעצמו ולילדיו, והשבעה באוקטובר שינה את התפיסה הזאת עבורך?
כן.
הבנתי. אוקיי. זה יש עכשיו העולם כמובן מזועזע ומגנה את התמונות של מה שיוצא מעזה. מי שמסתכל בטלגרם בערוצים הפלסטינאים, באמת מדובר בתמונות מזעזעות, צריך להגיד. זה סיטואציה כזאת, אני רואה הרבה אנשים שכותבים ומדברים על זה שאין להם אמפתיה לסבל של הצד השני בגלל העניין הזה. זה המצב הרגשי, על זה את מדברת?
זה, כן, אני רק סוגרת שנייה את הסיפור, כאילו, על החיילים, שאני שואלת אותם אם הם במסגרת השירות הצבאי שהם נתקלו ברמה כזאת של אכזריות. ואז אני אומרת, קצת בצער, הם במשך שעה סיפרו לי את האכזריות שהם נתקלו של הצבא הרוסי כלפי האוקראינים, וכאילו, כן, הקונספט קיים. הקונספט קיים, לא רק אצלנו, ככה נראות מלחמות. אנחנו לא נחשפנו לזה בלבל הזה, אבל הם תיארו דברים מאוד מאוד אכזריים וקשים שהם ראו.
כן.
במקומות שונים בעולם, אבל במיוחד ברוסיה כלפי אוקראינה. ולגבי האמפתיה, כן, אני בן אדם שכאילו יש לו אמפתיה לכל כל הזמן, לצמחים, לחיות, לבני אדם כל הזמן ובלי הפסקה. אין לי אמפתיה כלפי מישהו ששונא אותי ורוצה במותי ורוצה בהשמדתי. ובטח לא כלפי מישהו שרוצה בהשמדה של הילדים שלי, וברציחתם האכזרי. יחד עם זאת, וזה אני חושבת משהו שאנשים, כאילו, שפה אני נתקלת בקושי, למרות שאני מרגישה שקודם כל נשים מבינות אותי, ויש גברים שגם מבינים אותי, שיחד עם זאת, שאני מרגישה שבי אין את המקום הזה. אני ראיתי אותם כאילו משדרים בלייב בגאווה גדולה, איך הם מוצאים להורג ילדים. אני ראיתי את זה.
כן.
אני מאוד שמחה שהעולם לא כאילו משתף איתנו פעולה באופן מלא ומאפשר את השמדתם של הפלסטינאים. זה לא יכול להיות. אני לא רוצה להיות, אני לא רוצה להיות
נוחה. את שמחה שהעולם לא משתף פעולה?
כן, אני שמחה שמגנים את זה, ואני שמחה שבולמים אותנו.
העניין הזה, תחזיקו אותי, וטוב שהעולם מחזיק אותנו.
כן, 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 וטוב שהעולם מחזיק, ואני מראש חושבת שפעולות נקמה, זה שאין לי אמפתיה, זה לא אומר שאני בעד נקמה, אני לא מאמינה בזה, אני לא מאמינה בזה אסטרטגית, בצד הכי רציונלי והכי קר, אני לא מאמינה שזה פתרון, לא מאמינה שזה משיג משהו, אני כאילו בראי ההיסטוריה, אני לא רואה את זה כמשהו שמוכיח את עצמו,
כן.
אז אני שמחה שבולמים את ה... בולמים את זה, ושאין לנו ברירה, אלא לפעול לפי איזה שהן אמות מידה, לא שאנחנו סופר מחויבים עליהם כל הזמן, אבל...
תקשיבי, אני רוצה רגע לקחת את השיחה בחזרה לאוכל, ואני כן, רוצה לאוכל. לשאול אותך, האם לדעתך המטבח הישראלי, וכל ענף ההסעדה והמסעדנות הישראלים, השתנו mm-hmm. בעקבות השבעה באוקטובר? את רואה משהו במרחב סביבך, שהוא שינוי שאת ממש יכולה לייחס אותו למאורעות של השבעה באוקטובר?
אני לא יכולה לדבר על זה באופן מערכתי, מה גם שאנחנו עדיין, כאילו, בהרבה צורות אנחנו בתוך האירוע. אני יכולה להגיד דברים לגביי.
כן.
אני אסביר קצת על אופן העבודה, שזה באמת אחד ההבדלים הגדולים בינינו, בין העבודה פה לעבודה באוקראינה. באוקראינה פתחנו מטבח שדה, הייתה לנו נקודה שבה צריך להכיל הרבה מאוד פליטים שיוצאים מדי יום. בארץ היה לנו... מקבצים של אנשים שצריכים סיוע מסוגים שונים ומסיבות שונות, מפוזרים בכל רחבי הארץ. יש לנו מצב של סוג של הדממה של כל ענף המסעדנות, כולם כאילו בחלט, כל המסעדות וכל המטבחים וכל המלונות, הכל סגור. ול-WCK יש שתי דרכי פעולה, הם עובדים או באמת עם מטבח שדה גדול, או שהם עובדים מה שנקרא restaurant partners, הם בעצם מפעילים, אנחנו לאט לאט, פותחים ומפעילים מטבחים בכל הארץ, שפועלים בהתאם לצרכים שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים, פה יש לנו 150 איש, פה יש לנו 600, פה יש 1,500 אנשים מבוגרים, כאן יש זה, ולכל צורך אנחנו מאתרים את המטבח הרלוונטי שיכול לייצר לו את האוכל. אנחנו מפקחים על זה. אני אחראית ברמה הקולינרית על מטבחים באמת בכל הארץ. יש לנו במעלות, בצפת, נתניה, אור יהודה, כמובן בתל אביב, בירושלים, ביתר עילית, קריית מוצקין, כל הערבה, אילת, באמת בכל, מצפה רמון, בכל רחבי הארץ. אני מפקחת על זה ברמה הקולינרית, אני כאילו...
והכל מבוסס על מתנדבים ותרומות?
לא, ממש לא. הכל מבוסס על זה שאנחנו פותחים את המטבחים האלה, ואנחנו משלמים להם. אני אומרת, אתם תצטרכו להוציא לי 1,000 מנות אוכל חמות, אני מגדירה להם בדיוק, זה צריך להכיל 200 גרם של חלבון ברמה כזאת, אני לא מוכנה שתוציאו נקניקיות, זה צריך להיות אוכל ראוי, צריך להיות מנה של ירק, הירק לא יכול להיות תפוחי אדמה ולא יכול להיות תירס, לא ירק המילני, אלא ירק ממש, צריך שיהיה בפנים 200 גרם של פחממות, זה צריך להיות ככה, זה צריך להיות ארוז, זה צריך להיות טרי, זה צריך להגיע חם, אנחנו נותנים את כל הדברים האלה, אבל אנחנו משלמים, ואנחנו משלמים לא
אנחנו?
מזה
שעשיתי
גיוס המונים.
מי זה אנחנו?
אנחנו, הארגון, ה-WCK, נמצא okay. פה בארץ.
זאת אומרת, זה תרומות שמגיעות מחול, ואיתם מממנים...
תרומות מחול, בדיוק.
הבנתי.
בדיוק. ואז אתה פותח מסעדה שהייתה סגורה, הוציא את כל העובדים לחלט, ואתה אומר להם, אתם תוציאו עכשיו 1,000 מנות, אנחנו משלמים על כל מנה כזאת, הוא מחזיר, הבן אדם מחזיר את העובדים שלו, קורא לספקים, מתחיל לעשות קניות, מניע את הכלכלה.
כמה כסף זרם ככה לארץ מאז השבעה באוקטובר?
עשרות מיליונים.
עשרות מיליונים? מטורף.
עשרות מיליונים.
אוקיי.
מטורף.
וואו, אוקיי.
כאילו, הערך של זה הוא הרבה יותר
גדול. ומה בוחרים לבשל? את מבשלת דברים שונים בצפון ובדרום? כאילו, את...
יש לנו מטבחים שונים לגמרי, זה לא אני. יש לנו מטבחים שונים. אני מגיעה לפקח, ואני בקשר עם המטבחים האלה על בסיס יומי, ואני יודעת מה הם מכינים כל יום, כאילו, וזה עשרות מטבחים, כן? ואנשים עושים, וכל מטבח מתנהל בצורה שונה לגמרי. יש... סתם, אנשים שעושים באמת דברים ממש מקסימים, יש דלימרק בראשון לציון, זאת מעדניה חמודה עם מטבח כזה מעולה, והם ממש מפעילים את כל הקהילה מסביב, הם עבדו איתנו ממש כמעט מהיום הראשון עד היום האחרון, מפעילים את כל הקהילה מסביב, והקהילה מביאה להם, הם מכינים את האוכל, אבל הקהילה מכינה עוגות ומכינה עוגיות ומכינה פתקים ומכתבים יפים להוסיף לתוך האוכל. זה כאילו, אז אתה רואה כל מיני דברים כאלה, יש לנו... אבל מה שרציתי להגיד לך, שמה אני למדתי ומה השתנה בי, זה שפתאום מברנג'ו של מסעדנות, שאתה מכיר את כל השפים, אני חושבת שאני מכירה את כל השפים, אני חושבת שאני מכירה את המסעדות בארץ, ופתאום אני מתחילה להפעיל מסעדות בעולמות שבכלל לא פגשתי. יש לנו מטבח בביתר עילית, ויש לנו מטבח בקריית מוצקין, ומטבח בקריית גת, ויש לנו מטבח מטבח של חבד בקריית שמונה, ויש לנו מטבח, ופתאום אני מבינה שעולם, אני נפתחת לעולם אוכל, זה המטבח ישראלי, לחדרי אוכל הקיבוציים, אני כל העולם, כל תפיסת העולם שלי, וזה קורה לי אחת לכמה שנים, שאני קולטת איך הייתי סגורה בתוך העולמות שלי, איך כאילו חייתי בתוך הסרט הזה של, כן, הנה יש פה איזה מסעדה אתנית שכולנו הולכים אליה, ונדמה לנו שאנחנו כאילו פלורליסטים, ואנחנו רואים את זה, ואנחנו לא מבינים, איזה עושר, וכאילו באמת איזה מגוון, ונכון, זה שונה מאוד מאיך שאנחנו תופסים, כאילו נות קהילת האוכל, איך אנחנו תופסים את איך שאוכל צריך להיראות, זה אחר לגמרי, אבל זה לא פחות טוב, וזה כאילו מלא, באמת, מחויבות ורצון לתת, וכאילו...
יש בדבר הזה איזה גילוי שאת אומרת, במקום המרוחק הזה, באיזה מסעדת פועלים קטנה, שכנראה בחיים לא הייתי שומעת עליה, מבשלים מנה שיום אחרי שנגמרת המלחמה, צריך להביא אותה למסעדות הכי יוקרתיות בתל אביב, כי זה פשוט פצצה של אוכל? יש גילוי כזה?
אני לא מתעסקת בזה, לא יודעת.
אוקיי.
אני רואה, אנשים מכינים שם דברים, זה נראה טוב, זה לא שאני מגיעה כאילו, ושולחים לי תמונה של סיר עם, מי זה היה? נדמה לי באופקים, נדמה לי שזה היה באופקים, קייטרינג קטן, שפע טעמים. והם שלחו, אני כמעט משוכנעת, אני סליחה אם זה לא הם, כן, אבל שולחים תמונה של סיר קציצות, רוטב עגבניות עם פלפלים מיובשים כאלה גדולים בתוך הקציצות, ומעל זה הרימה של פטרוזיליה טריה. תקשיב, כאילו, מתי הגעתי לאכול בקייטרינג הזה? זה לא, כאילו, לא הייתי נחשפת לזה בכלל, אבל זה לא כאילו התגליות הקולינריות, שוב, אני אומרת, להתייחס לאוכל כל הזמן בתוך התגליות הקולינריות האתניות, אז זה לא, זה הקונספציה, זה כאילו התפיסה של פעם, זאת אומרת, מטבח זה דבר הרבה יותר עשיר מזה, כאילו, אוכל זה דבר הרבה יותר גדול מאיך צלחתו אותו ועד כמה הוא נאמן למקור האתני שלו. זה כאילו, אנחנו... לחוזה אנדרס המייסד של World Central Kitchen, יש משפט מדהים שהוא אמר פעם, ואני פשוט סוחבת אותו ברמה שלי, הוא מקועקע לי על חדרי הלב. הוא אמר, we take food for granted. וכשאנחנו, בגלל תרבות השפע שלנו, שכאילו גרמה לנו לחשוב שהשפע היה פה מאז ומתמיד ויהיה פה לנצח, אז אנחנו מרשים לעצמנו להתעסק כל הזמן בטעמים ובצלחות ובנראות ובווייב ובאטמוספירה ובזה ובזה ובזה, ואנחנו רואים תוכניות ריאליטי על אוכל, ושם שופטים אנשים לפי אם זה היה, עכשיו אתה יודע, זה כאילו, זה העולם שלי, אני שופטת בתוכניות ריאליטי. אבל אני מבינה שאוכל, שזה באמת אחד הדברים הכי קטנים באוכל, זה להתעסק ב... כאילו בטעם ובצלחות ובזה, זה שטויות, זה כאילו, אוכל זה הישרדות.
תראי, אני לא חושב שזה שטויות, אבל אני חושב שזה מתבסס על העובדה שבאמת יש שפע. זאת אומרת, את יכולה לנהל דיון על הצלחות, כשיש לך את תפוחי האדמה הטובים והטריים ביותר, שאותם את יכולה בקלות רבה, כי יש לך זמינות של אנרגיה לבשל אותם, ואת המלח הכי מעולה, את יכולה להתחיל, זאת אומרת, זה נבנה בשכבות, ובאמת בתוכניות ריאליטי מתעסקים בשכבה העליונה ביותר, כשלוקחים for granted את כל מה שבא מתחתיה. הנקודה היא שהרבה פעמים אנשים הולכים למסעדות, והדברים הבסיסיים ביותר נכשלים בהם. את יודעת, לקחת כן. חתיכת בשר ולנקות אותה כמו שצריך, הוא צעד הרבה יותר מוקדם מאשר לצלחת יפה, ואני מגלה את עצמי לפעמים בסיטואציות שבהם המנה מצולחתת מדהים, והתמונת אינסטגרם נראית פנטסטי, אבל חתיכת הבשר לא נקייה מספיק. זאת אומרת, מישהו לא עשה עבודה מספיק טובה על הבשר. זה, אפשר כבר לדבר על ההשפעה של רשתות חברתיות, ועל מה שזה עושה לרדידות של מזון שיראה יפה, אבל לא בטוח שהוא יהיה כזה טעים. אני
אספר לך על זה משהו, אוקיי?
קדימה,
זה
בטח.
כאילו, לפני 12 שנה, לא זוכר, לפני כמה שנים, עשיתי פרויקט גדול של סדר פסח מסביב לעולם. זה יוצא לנו בול, כי אנחנו ממש לפני פסח.
ממש, עכשיו, עוד נכון? שבועיים.
אז עשיתי שלושה. סדר פסח מסביב לעולם, ומין פרויקט דוקו כתוב, של איך משפחות בכל מיני מקומות בעולם חוגגות את ליל הסדר.
איפה זה התפרסם?
ועשיתי ממש אנטומיה, זה היה במעריב, ממש כמעט מוסף שלם רק הפרויקט הזה. פרויקט מצולם, מהמם, באמת.
מי צילם?
אחד הדברים שאני הכי גאה בהם שאי פעם עשיתי. משפחות, מי מבשל, מה בתפריט, מה חייב להיות שם, מי המוזמנים, מי עורך, מי מפנה, מתי מתחילים לבשל, מה השירים, מה המקפידים, מה המנהגים, מי יושב ליד מי, כאילו, אנטומיות של סדר פסח, ואתה רואה בתוך איך כאילו פנינים קטנות נשזרות לשרשרת שמתחילה אני יודעת מה, באוסטרליה, ומסתיימת בהוואי, נגיד, ואיך יש המון קווי דמיון והמון המון שוני, וזה כל כך יפה. אחד הדברים שנתקלתי בהם בין הסיפורים היה ליל הסדר בגונדר, במחנה המעבר בגונדר באתיופיה, ליל הסדר גדול בעולם, שם אלפי אנשים חוגגים בפעם הראשונה את חג החירות רגע לפני שהם עולים לארץ. או, הנה, שאלת אותי על דברים אימפולסיביים. זה לא כזה אימפולסיבי, אבל אני רואה את זה ואני אומרת, אני שנה הבאה בליל הסדר גדול ביותר בעולם באתיופיה. ואני מתייצבת, ואני מגיעה, אני ממש מתרגשת לראות את ליל הסדר גדול ביותר בעולם, את חג החירות, ואני מגיעה לגונדר, מה שנקרא מחנה המעבר, ולהפתעתי, ממש איך שאני נוחתת, אני מבינה שזה לא מחנה מעבר, זה מחנה פליטים. למה זה פליטים? כי באתיופיה הקניינות על הקרקע היא לא בדיוק קניינות, ובן אדם שעזב את הבית שלו ועזב את הקרקע שלו, לא יכול לחזור אליה. ופשוט מאות אלפי אנשים שעם חלום לתת לילדים שלהם איזשהו עתיד קצת יותר טוב ממה שאתיופיה עם כל מלחמות האזרחים והמאמורות שהיא עוברת ב-60-70 השנים האחרונות, לא מצליחה לספק. אז הם עוזבים הכל ומגיעים עם תקווה שיתנו להם להיכנס לארץ. הרוב המוחלט כמובן לא יצליחו להיכנס, והם פשוט חיים חיים. פליטות מוחלטת במקום הזה. וואו. אני רואה בפעם הראשונה בחיים שלי, אני רואה רעב, אנשים מסמנים לי שאין להם אוכל. וכל זה אני אומרת לך, בארץ אני עוד מבקשת, בתקופה הקולוניאליסטית שלי, לפני שאני מגיעה לשם, מבינה מה אני רואה, אני רוצה ללכת לבשל עם מישהי. ומחברים אותי למישהי, שבדיוק קיבלה את אישור הכניסה שלה לארץ, אבל מחברים אותי למישהי, פנטנה שקוראים לה, והיא לוקחת אותי איתה לשוק. ואני מדמיינת לפני זה כזה שוק אפריקאי, עם תבלינים וריחות וצבעים וצלילים, וכאילו אני מגיעה וזה שוק בוץ, מעט מאוד תוצרת, דלה, נרכבת, עגבניות, תפוחי אדמה, קרוב בצל, לדעתי זה כל מה שמוכרים שם, על הרצפה, בתוך הבוץ, נורא, באמת, הכל נראה זוועה, התפוחי אדמה יש להם צמחייה יוצאת מהם, העגבניות מוקות, כאילו, מוקות ונרכבות, אז אנחנו מעניסות ירקות, אני זה, כאילו, עיניי חשכו מהדבר הזה, ואנחנו מגיעות אליה הביתה, ואצלה, אני אומרת, הביתה, זה כאילו, בקטת עץ, בקטת בוץ כזאת, שהסלון הוא המטבח, הוא חדר השינה, כאילו, הכל ביחד, ואנחנו חופרות בור בסלון חדר שינה מטבח, ומדליקות שם מדורה, ואז מתחילות לארגן את הירקות, ואני מדמיינת שוב, שנביא כאלה טאג'ינים מקרמיקה אפריקאית, אני יודעת, זה כאילו, אתה יודע, כל המחשבות שאנחנו מפנטזים בראש שלנו, כן? ובמקום זה יש פלסטיק סיני וסכין שלא חותכת ושמן מפוקפק לחלוטין, ואנחנו שמות את החומרי גלם הגרועים האלה עם השמן הנחות הזה עם בתוך הכלים הסינים כאילו זולים, ואני אומרת לעצמי, אני עוד רגע אצטרך לאכול את הדבר הזה, ו האוכל מוכן, ואנחנו מארגנות אותו כזה בכלים, ואני אוכלים עם הידיים, אני מכניסה את היד ולוקחת ביס, וזה מהדברים הטעימים ביותר שאכלתי בחיי, ואכלתי בחיי. אני כאילו הייתי במסעדות הטובות ביותר בעולם, כמעט מגיל אפס. אין הרבה ביסים שאני יודעת בדיוק את הטעם ואת המרקם שלהם, וכמה מעולים הם היו. זה, אני יכולה לשחזר, אני יכולה לעצום עיניים, ולהרגיש בדיוק את הטעם של מה שהרגשתי.
את מבינה מה קרה שם?
כן, אני מבינה מה קרה שם, וכאילו, וזה רגע של מחוות בראש, כי כמו שאתה אמרת על איך טיפלו בבשר, וזה, שוב, זה הכל פריבילגי. בסוף כשמישהו מאוד מאוד מחויב למה שהוא מכין, כשפנטנוש מכינה לילדים שלה במקום מוכר רעב, מכינה להם אוכל, ויודעת שהאוכל הזה, זה שומר אותם בצד הנכון של התהום הזאת, שמפרידה בין מי שיש לו אוכל למי שאין לו אוכל, אי אפשר להתחרות. בסדר, אנחנו ננקה את הבשר. אתה לא יכול להתחרות ברמת המחויבות של פנטנש לסיר, לא חשוב מאיפה כן. הסיר הזה מגיע, כן, לא כן, חשוב כן. איזה ציפוי יש לו. וזה הרגע שאתה אומר, כל החיים אני מדברת חומרי גלם, הכי חשוב זה חומרי גלם, הכי חשוב זה, פתאום אני אומר, זה לא נכון. הכי חשוב זה שתהיה מחויב למה שאתה מכין, ותחשוב על מי שיוכל את זה ותרצה לעשות לו טוב.
את מתארת משהו שהוא כמעט מטאפיזי. זאת אומרת, זה לא בכימיה מה שאת תיארת. זה בחוויה תרבות, זה בחוויה רגשית, זה בחוויה תרבותית.
נכון.
את חושבת שאם היית לוקחת את אותה מנה ושמה אותה לצלחת בבית בתל אביב, היה לה את אותו טעם?
לא, כי לא הייתי יכולה לייצר את הקונטקסט הזה בתל אביב. הייתי יכולה לייצר קונטקסט אחר.
אוקיי.
זה לא היה מתקיים פה ככה, זה כן, בטוח.
כן, כן, כן.
אבל כן, אני מסכימה איתך שיש פה משהו, כאילו משהו מטאפיזי, וזה ישר נשמע אולי כזה רוחניקי וזה, אבל אין טבח שלא יודע שכאילו הדברים מושפעים מהלך הרוח שלו, הוא יכול להיצמד, אפשר להיצמד למתכון אחד לאחד על המילימטר, אבל הדברים מושפעים ממשהו נוסף שאי אפשר להכניס אותו למתכון.
אני גדלתי בחיפה, ובחיפה יש שני דוכני פלאפל מיתולוגיים, אחד פלאפל הזקנים, ומולו יש פלאפל אמיל, נכון. לא אמיל, סליחה, אמיל זה השווארמה, פלאפל מישל. ואיזה בחור ישראלי צעיר הצליח לשכנע את החבר'ה של פלאפל הזקנים, שיתנו לו קערה מהתערובת שלהם, ופתח דוכן בשדרות מוריה על הקרמל, והתחיל למכור פלאפל הזקנים בשדרות מוריה על הקרמל. וזה לא אותו טעם. לא יעזור כלום. אתה אוכל את
זה. עכשיו,
זה אותה סבתא. עושה בדיוק את אותה תערובת. היא מכינה שתי קערות. אחת הם לוקחים לפלאפל הזקנים למטה בוודי, אחת הוא לוקח למעלה למוריה. ואני אכלתי בשני המקומות, והפיתות הם סבבה, והכדורים הם בול אותם כדורים, וזה לא אותו טעם.
לא אותו דבר.
המקום שבו אתה אוכל, והחוויה שחלק ממנה אתה אוכל, יש לה השפעה עצומה על איך זה מרגיש בטעם שלך.
נכון, נכון. אני כאילו מדברת על זה הרבה, גם בקורס שאני מלמדת, וגם בהרצאות, שאוכל זה...
איזה קורס את מלמדת?
אנחנו פשוט לא מבינים. אני מלמדת קורס על, אני מלמדת באוניברסיטת רייכמן, סטודנטים לתואר שני במנהל עסקים, קורס על, ספציפית הסמסטר הזה, זה היה אוכל חדשנות, אוכל מלחמה וחדשנות, אוכל קונפליקט וחדשנות.
וואו. אז כן. מה, זאת אומרת, איך הופכים את הדבר הזה לקורס במנהל עסקים? המטרה היא שהם יחשבו על מנהל עסקים בזווית של תעשיית המזון, או שזה ממקום אחר לגמרי?
קודם כל, החלק הראשון של הקורס, האוכל ומלחמה, מתעסק בקשר בין אוכל ומלחמה. יש הרבה מאוד קשר. לאורך ההיסטוריה האקדמית, בדרך כלל, עשרות שנים ידעו שאחרי מלחמה מגיע רעב. יש את ארבעת הפרשים של האפוקליפסה, זה דימוי מהברית החדשה, שתמיד אומרים יש כאילו את הפרה של ארבעת הפרשים של איך אני אגיד את זה, של סוף האנושות, של חורבן, אז מגפות, מלחמות, רעב ומוות. ותמיד אומרים, כאילו אחרי הפרה של המלחמה, תמיד מגיע הפרש השחור של הרעב, זה הדימוי, שכאילו, והוא תמיד עושה נזק הרבה יותר גדול מהמלחמה, הורג הרבה יותר אנשים.
כן, אגב, רק כדי לדייק, ארבעת הפרשים הם מלחמה, רעב ומחלות זה באותה קטגוריה, זה הסוס השחור, כיבוש, זה הסוס הלבן, ומוות.
אז במקורות שאני קראתי, רעב ומגפה זה הקונקר, מה שאתה אומר כיבוש, מתרגמים אותו היום בהרבה מקומות כמגפה.
הבנתי,
אוקיי. אז זה לא מוחלט. אוקיי, אני מסכימה איתך שברמת התרגום המילולי, כאילו, זה בעיה.
בסדר גמור.
אז בכל מקרה, תמיד אמרו על הפרש השחור שמגיע אחרי הפרש של המלחמה, וזה הרעב.
נכון.
בוא נגיד, בעשר השנים האחרונות, החוקרים המובילים בתחום הזה מדברים על, מסתכלים על המאזן הזה מהצד השני. אומרים, אחרי רעב, מגיעה מלחמה. שמחסור באוכל הוא טריגר לאלימות קשה. ופתאום, ובעצם כל הקורס מדבר על זה שבעצם יש פה איזשהו מעגל. וזה מעגל שמאוד קשה לשבור אותו, מעגל של מחסור שמייצר אלימות, האלימות מייצרת מחסור, וכאילו אתה נכנס לאיזושהי ספירלה מאוד מאוד שלילית בתוך הדבר הזה.
מעניין. איך הסטודנטים מגיבים לזה? זה בבחינת קורס קל, המרצה נהדרת נותנת ציונים טובים, או שהם באים ללמוד ולהעמיק?
הם בעיקר בהלם, כאילו הם באים לקורס של השפית מהטלוויזיה, ואני אומרת להם, תמיד בשיעור הראשון, אני אומרת להם, מה, כאילו, למה באתם? הם אוהבים אוכל, הם זה, ואני אומרת להם, לא חשוב מה, אני רואה את זה כמטרה אישית, לא לענות על הציפיות שלכם. ותמיד בשיעור האחרון אני אומרת להם, כאילו, אנחנו עושים סיכום כזה, וזה, הם אומרים, זה הכי לא תיארנו לעצמנו שזה הולך להיות ככה, עקום. אבל בסוף אני עושה להם סדנת בישול בזום, ומבשלים ביחד.
יפה. תקשיבי, לא גרדתי אפילו 10% ממה שרציתי לדבר איתך, ואנחנו כבר שעה לתוך הפרק. אני אעשה את מה שאני עושה בדרך כלל בנקודה הזאת, וזה יעבור לשאלות של מאזינים שלנו. כי בחלק מהם אנחנו מכסים, כאילו הם כיסו בשאלות דברים שאני גם רציתי לשאול. אז אני, חכי רגע, אני אתחיל. אני אתחיל דווקא מהסוף הפעם. שאלה של מיכאל סברדלין, למה לדעתך אוכל קוריאני לא תופס בארץ כמו תאילנדי ויפני? קודם כל, למי שלא יודע בכלל, מה ההבדלים המהותיים, אם אפשר לסמן כאלה, בין אוכל תאילנדי, יפני וקוריאני? מה מייחד את הקוריאני בסיפור הזה?
קודם כל, תאילנדי נמצא על, כאילו, נגזרת אקלים שונה לחלוטין מאשר היפני והקוריאני. הקוריאני, כאילו ממה שאני יודעת, וזה באמת לצמצם מטבח מורכב עם היסטוריה ארוכה לכמה משפטים, אני יודעת שהוא מושפע מאוד גם מהמטבח הסיני וגם מהמטבח היפני. אני חושבת שבמטבח היפני, שהיה מטבח מאוד מאוד סגור עד תקופת מה שקוראים הרסטורציה של מייג'י, שזה סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אז הוא פיתח דברים שכאילו גם מאוד מתאימים מאוד מתאימים לתרבות. יש שם המון המון תשומת לב לפרטים קטנים, המון ירידה המון תקדקנות שבאה לידי ביטוי בהרבה דברים, אבל גם באוכל. המון מחשבה על אסתטיקה, איזו אסתטיקה ציורית כזאת שבאה לידי ביטוי בהכל. המטבח הקוריאני שבאמת מסגשג היום בכמה מקומות בעולם, לא רק זה שהוא מסגשג, הממשלת קוריאה ממש הגדירה את זה כמטרה שלה, כחלק מהשקעה בעוצמה הרכה של המדינה, מזרימים הרבה מאוד תקציבים בשביל לקדם את המטבח הקוריאני בעולם, מה שיפן עושה הרבה מאוד שנים. יפן בעצם מאז מלחמת העולם השנייה, יש תשובה כל כך ארוכה ומסובכת, יש לי כל כך הרבה להגיד על זה. יפן מאז מלחמת העולם השנייה, אין לה צבא, אסור לה להחזיק צבא. ובעצם בגלל שאין לה צבא, יש לה מיליארדים, שבמקום להשקיע אותם בצבא, היא משקיעה אותם במה שמכנים עוצמה רכה, איזשהו מושג משנות ה-90, שאומר, דרך להשפיע על, בזירת היחסים הבינלאומיים, שלא באמצעות חימוש וטנקים, אלא קידום התרבות, קידום המותג המקומי שלך, שאנשים ירצו לרכוש או, משהו.
אוכל ומוזיקה, יפני. בקיצור.
אוכל מוזיקה.
כן.
כן, קיי-פופ, אבל גם מנגה, גם מקדונלדס, גם כאילו בארצות הברית כמובן, הלבשה, אופנה,
טכנולוגיה.
בישראל.
ארצות הברית היא מדינת הרידוד התרבותי, זאת אומרת, אוכל סיני זה אגרולים ואורז מוקפץ עם חלבון מלמעלה, תאילנדי זה קארי עם קצת כמו אוכל סיני, אבל חריף עם תבשילים, והקוריאני הוא ברבקיו. זאת אומרת, כשאת חושבת על אוכל קוריאני, אם את מחפשת מסעדות קוריאניות פה באזור, הדיפולט הוא קוריאן ברבקיו, ואני רק אענה למאזין שלנו, למיכאל, אני חושב שהסיבה שבגללה זה לא חודר לישראל, זה שלישראלים יש את הברבקיו שלהם, יש את השיפודים שלנו ואת המזטים הקטנים שלנו, וזה יותר ים תיכוני מקוריאני, ולכן זה לא מצליח. אני חושב שמסיבה דומה, לא מצליח בארץ יותר מדי אוכל מקסיקני, כי יש לנו את הלאפה שלנו, והלאפה הזאת באה עם הקטניות ועם הבשר, בדומה לגרסה המקסיקנית, ולכן אין לזה פשוט מקום, זה לא יכול לחדור. ורק מי שבאמת אוהב מקסיקה.
אני לא מסכימה איתך.
מעולה. אז תני לי את התזה שלך.
שהכל זה כסף ויחבל וגיאופוליטיקה, וכאילו, לא, אני אף פעם לא חושבת שהתשובה היא עניינית וקולינרית, זה תמיד יהיה כסף ומשקיעה.
זאת אומרת, את חושבת שהסיבה שבגללה...
א', אין פה הגירה מסיבית, כאילו, מקוריאה, דבר שני, קוריאה לא השקיעו כאן הרבה בהטמעה של המטבח שלהם פה. שכאילו בין שני הדברים האלה אומר שכאילו לא תראה את המטבח הזה יותר מדי.
על המשקל הזה, מה מביא להצלחה כל כך גדולה של סושי בישראל? הרי סושי גם אין הגירה, ואני לא יודע על ממשלת יפן שמשקיעה יותר מדי.
השקעה גדולה של ממשלת יפן.
זאת אומרת, יפן משקיעה אקטיבית בתמיכה...
בקידום המטבח, כן. בקידום המטבח היפן השקיעה המון, המון.
מעניין.
אני הייתי מוזמנת לכל כך הרבה אירועים ולקידום המותג הזה, לקידום המותג הזה בארץ, כן, מאוד. מעניין. השקיעו המון. אוקיי. וגם שיקפידו שהסויה תהיה סויה יפנית, והאורז יהיה אורז יפני ולא חיפוי מבייטנאם או מסין, וזה כאילו... יצרו ממש כזאת היררכיה.
בסטארט-אפים של... קוראים למה שאת מתארת כרגע, brute forcing, זאת אומרת, בכוח דוחפים לאנשים בגרון עד שהם רוצים את זה. ככה יפן הביאה את הסושי למערב?
מה קוראים לזה soft power, כן. לא, לא, דווקא כאילו גורמים לך להרגיש שאתה בוחר את זה. זה לא כאילו מאוד. דוחפים לך את זה לגרון, כי זה טעים, אבל נותנים לך את התחושה שאתה בחרת.
מעניין, אוקיי.
ואני תמיד מביאה את זה כדוגמה, אני אומרת כאילו, בארץ, אתה תלך, יש מיליון מסעדות ישראליות, ואז אתה הולך למסעדה ישראלית, אז יגידו לך, יש סשימי עם שמן זית ויוגורט ועלים של זאטר ולימון כבוש, ויגידו לך, יש טרטר של זה וזה וזה, יש קרפצ'ו של זה וזה וזה, כזה, כן?
מעניין.
השפעה אתיופית, כלום, נאדה.
כן.
יש 150 אלף אתיופים בארץ, יש 1,000 יפנים, אחד מהם אגב נשוי לאחותי, אתה יודע, אני לא יודע אם זה אמיר אמר לך. בכל רגע נתון אני יכולה ללכת לכל סופרמרקט פה ולקנות כל מה שאני צריכה בשביל להכין אוכל יפני בבית, לא יכולה לקנות את מה שאני צריכה בשביל להכין אוכל אתיופי בבית. 150 אלף, 180 אלף אולי אפילו... אתיופים גרים פה.
יש איזשהו מטבח שאת מסתכלת היום ואת אומרת, הם עושים את המאמצים שיגרמו לזה שבעוד 10 שנים מהיום אנחנו כולנו נאכל במסעדות שלהם? יש מישהו שמנסה...
הקוריאנים.
הקוריאנים מנסים לעשות את זה היום בארץ?
משקיעים, לא, הם משקיעים את זה בכל העולם, אני מניחה שכאילו הארץ באיזשהו שלב תהיה מושפעת מזה, כי זה באמת, הם משקיעים בזה הרבה מאוד כסף, גם בתאילנדים, אבל התאילנדים, אנחנו רואים את זה, התאילנדים עושים את זה הרבה מאוד שנים, ובקוריאה זה יחסית חדש.
מעניין, אוקיי. יניב ארפז שואל, איך גילית שפנקייק כוסמין יותר טעימים מפנקייק רגילים, ומוסיף, זה המתכון והפרק שעשית הכי מנצח והכי משמח שיש לי. יניב, אם היית רואה איזה חיוך יש לרותי עכשיו, היית מאושר.
הכנתי פשוט אלף, אני כאילו, נמאס לך לפעמים להכין, או, נגיד, או שאני מאסי אכין פנקייק, או שאני רוצה אכין פנקייק, ונגמר הקמח ויש קמח קוסמין. אז אני מכינה עם קמח קוסמין, אני לא זוכרת כבר את הסיפור, ובדרך כלל זה ככה קורה. נגיע שבת בבוקר, ואני אין קמח, ולא בא לי ללכת להביא, ואני משתמשת בקמח שיש בבית, ומגלה שזה פשוט טעם יותר עמוק ויותר טעים, ואני מסכימה איתו שפנקייק קוסמין, עם כל הכבוד לזה שזה בריא, שזה בדרך כלל דופק את החוויה. הוא פשוט יותר טעים.
זה עניין, פשוט צריך להוסיף יותר סוכר, או שזה אותם כמות בדיוק, רק הקמח קוסמין?
אותה כמות.
סוגר את זה.
אותה כמות.
יפה. דין לנגסם שואל...
זה קפיצה לנושא אחר לגמרי.
זה ככה זה, זה בסדר, זה השאלות שלהם. דין לנגסם שואל, כבת לאימא עם רקורד כמו שלך, כשאת מבשלת לאימא, את פשוט מבשלת לאימא, או שאיפשהו בפנים את מנסה להרשים את נירה רוסו?
זה בטוח לא להרשים את נירה רוסו, זה להרשים את אימא. זה לא... אתה יודע, חסים עם אימא, מה? אנחנו לא תמיד רוצים להרשים את ההורים שלנו, אנחנו לא המטרה הכי גדולה שלנו, זה שהם יהיו גאים בנו בסוף.
יש...
בשבילי אימא.
אימא שלך, כשאת תגישי לה משהו לטעום, היא תיתן לך את הפידבק שלה בתור אימא או בתור נירה רוסו?
אימא שלי מגיל אפס, תגיד את האמת, לא חשוב מה. אז כאילו, עכשיו, אם באמת לא שם את משהו מניין, אם בן אדם סופר גראונדד ממש, מחובר לקרקע, לא,
אני יותר מעניין אותי איך נראה הפידבק הזה, אם סוגלת להגיד על משהו שזה לא טעים?
בטח.
זאת אומרת, בישלת לה משהו, תיקח ביס, זה לא טעים. או שהיא תוסיף, היית צריכה לבשל את זה פחות.
אתה מדמיין את זה כאילו, היא תואמת, מסתכלת עליי כאילו בזמן שהיא אוכלת כזה, עושה כזה, תודה.
לא, אז איך זה נראה? תתארי לנו את זה, זה מה שהוא שואל בעצם.
היא פשוט לא תאכל, היא כאילו תיקח ביס ו...
אה, היא מנומסת?
תגיד, לא, זה... כן, אני יודעת מנומסת, היא נחמדה, היא כאילו בן אדם טוב, היא לא רע. היא תגיד לי, לא, כאילו, זה לא טעים. עכשיו, אבל אתה צריך להבין, כאילו, זה לא שבכך חומר שזה לא יצא מוצלח, לאם שלי יש הרבה דברים שהיא פשוט לא אוכלת, כאילו, אם אני שמתי שום... אם יש בזה יותר מדי תבין, אם זה רווח חריף, אם זה זה, היא אוהבת את האוכל שאני מכינה, אבל יש דברים, לא, 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 זה חריף לי מדי, זה, זה, כאילו, זה יהיה במקומות האלה, זה לא כי דפקתי, זה לא כי בישלתי לא טוב.
גדול, אוקיי. עומרי טנצמן שואל, חמישה כלי מטבח שתקחי איתך לאי בודד.
את הסכין שף שלי בוודאות.
איזה סכין זאת?
גלובל, יש לי מיליון, אגב, מיליון.
לא, לא, זאת שאת הכי אוהבת, זאת שאת הכי אוהבת.
הגלובל, יש לי גלובל איתי 20 ומשהו שנה.
אוקיי, זה הגלובל עם הידית ברזל עם הנקודות השחורות?
כן.
אוקיי, יפה.
כן, קניתי אותה בזמן הלימודים, כאילו בזמן שלמדתי, הייתה לי גם סכין שקיבלתי מבית הספר, סכין שמעולה, שכבר לא מייצרים יותר, אם היו מייצרים, הייתי קונה אותה עוד פעם.
איזה חברה?
יש לי עוד 1,000 סכיני שף, חברה שנקראת שף.
אוקיי.
קנו אותם, עכשיו מישהו אמר לי לאחרונה שקנו את החברה ואפשר כאילו עכשיו לקנות את הסכין עוד פעם, אני צריכה להסתכל על זה, וזה יהיה כל כך מופרך באמת להוסיף עוד סכין, אני הייתי יכולה לקחת אותך לסיבוב פה שתראה כמות הסכינים שיש כאן.
אני בטוח ששולחים לך כל סכין שרק עולה על המדפים בארץ, כאילו...
שולחים לי הרבה, ואנשים קונים לי ליום הולדת, ומביאים לי מחול, אנשים נוסעים ליפן, אז חוזרים, מביאים לי מתנה, ויש לי סכינים מעולות, אבל בסוף סכין, זה סכין שף ומלח, זה הדבר השני שהייתי מביאה, את המלח שלי, אוקיי?
מה זה המלח שלך? איזה מלח זה?
סתם, אני אומרת, אני משתמשת במלח אטלנטי, אבל ברגע שאתה יוצא מהמלח שאתה רגיל אליו, אז... זה כאילו שם אותי בדיסאוריינטציה לגבי האוכל, אני שם המלח, אני יודעת בדיוק את ההשפעה שלו, אני מכירה את זה לעומק, ופתאום כשמשנים את המלח וזה משנה את המליחות ואת המסיסות שלו, זה מבלבל אותי לחלוטין. אז גם סכין שף, הסכין שרגילים אליה היא חלק מהיד,
נכון.
תמיד עם סכין חדשה אני תמיד אחתך.
נכון. לא, גם אני ככה. קיבלתי ליום הולדת לפני שנתיים סכין הכי טובה שיש לי נכון לעכשיו. אני אפילו לא יודע של איזה מותג, זה סכין יפנית.
כן.
והשנה הראשונה הייתה התאהבה מדם, ומרגע שהתגברתי על זה, זאת אומרת, ברגע שעברה שנה והיד כבר התרגלה למרווחים ולמרחקים, אז זה פשוט הסכין הכי מדהימה שיש לי, ובכל רגע נתון אני אעדיף לעבוד איתה מאשר על כל דבר אחר.
וגם ככה הורדת את כל הקצוות של הציפורן.
בדיוק, האצבעות שלי קצרות יותר. יאיר שלומי כותב, ואת צריכה להסביר לי מה זה השאלה הזאת, לא שיש לי איך לתרום לזה, אבל מתי סיבוב שני של תחרות החתול הארוך ביותר?
אה, וואו.
מה זה?
טוב, זה אנשי טוויטר.
עשית תחרות החתול הארוך ביותר באחת ההפעלות שלך בטוויטר?
כן, זה אחד, ממש, עשיתי תחרות החתול הארוך ביותר, וזה היה הדבר המצחיק ביותר שהייתי מעורבת בו בחיי, כי כאילו אנשים, אתה יכול לדמיין, אתה בנם של חתולים?
אני מאוד אהבתי חתולים בילדות שלי, ואז גיליתי שאני אלרגי אליהם, ואז הפסקתי להתקרב לחתולים, ואני חושב שיש מצב שהאלרגיה הזאת עברה, אבל לא בדקתי את זה הרבה זמן, מזמן לא התחככתי בחתול.
אבל אתה יודע מה,
אני מחבב חתולים, יש להם אופי שאני מחבב, אני אוהב את ה-zero fucks שלהם.
כן, זה חיי באמת עם איזה הומור.
אז רגע, מה זה היה? ביקשנו אנשים שיפרסמו תמונות של חתולים ארוכים?
לא, עם המטר ליד, שכאילו שיהיה הוכחה.
אוי גדול, וכמה היה הכי ארוך?
אני לא זוכרת, אבל זה היה כל כך, מי שזכה, אבל כאילו שלחתי לו ספר בישול עם החתימה שלי, מדהים. שלחתי לחתול ספר אוי, בישול נהדר. עם החתימה שלי, וכאילו, אבל התערוכת תמונות שיצא לי של אנשים מנסים למדוד תמונות ווידאוים שאנשים מנסים למדוד את החתול, והשילוב של חתול עם מטר ליד, כאילו האתגר שנסות לקבע חתול בכל מיני דרכים, לקבע אותו למקום ולשים מטר ליד זה, באמת, זה היה, היו איזה יומיים סביב הדבר הזה, המצחיקים ביותר בעולם.
יש ערוץ יוטיוב, לדעתי גם בטיק טוק, שנקרא Cooking with Beagles. את מכירה את זה?
מדהים, תקשיבי, ברור.
זה מצחיק ברמות.
הם אוכלים קמח.
הם אוכלים הכל. אין להם שום עכבות. Cooking with Beagles למאזיננו, אני רק אגיד, זה משפחה או זוג שמגדל שניים או שלושה כלבי תחש צעירים, והם מנסים לבשל להם אוכל. עכשיו, הכלבים האלה לא דופקים חשבון לכלום. ברגע שאתה מנסה לבשל משהו, הם מתפרעים לגמרי על השולחן ועל הכיסא. אין להם שום עקבות ושום מגבלות. זה מהדברים המצחיקים ביקום. טוב.
ממש.
תמיר מאירי שואל, כשאת חוזרת אחרי יום עבודה שלם, מה את מכינה בחמש דקות שהוא גילטי פלז'ר?
אוקיי. גספצ'ו.
באמת?
כן.
גספצ'ו, מרק עגבניות קר.
כן. זה כאילו, זה, טוב, קודם כל, אני אוהבת אוכל קר, אז כאילו זה יהיה משהו כזה מהיר שאני דוחפת כזה לבלנדר. עגבניות, חתיכה של הפרסק, חתיכה של פלפל חריף, שן שום.
שמן זית.
שמן זית, כן, את השמן זית אני אוסיף אחרי כדי שהוא לא יתחמצן בדרך כלל מהבלנדר. אבל כן, תוכנת את זה ביחד, ואז פותחת כזה עם הטריפה עם שמן זית.
לחם?
אני מתה על זה, ואז משהו? אני אשים, לא, אני לא מכניסה לחם, אבל אני אכניס, כאילו, אם יש לי בבית, אני אשים כזה חצי אבוקדו, יוגורט, שמן זית מלמעלה, אם יש לי דג, אז, או שכאילו דג נע, אני ממש אוהבת את זה ביחד.
מה, זה נשמע פצצה, גספצ'ו עם דג נע מלמעלה.
מרק עדשים, גם ממש, כאילו, זה לא חמש דקות, אבל זה חמש דקות הכנה, זה גם משהו שאני ממש אוהבת.
כן, אבל זה שעה בישול.
זה מרק עדשים כתומות. לא, מרק עדשים כתומות, 20 דקות.
20 דקות, אוקיי. אבל כן. תעשי אותו כתומות, שום, בזווית שמן, של, זי, של חלב קוקוס, או שתעשי אותו ים תיכוני?
לא, 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 ממש ככה. עדשים כתומות, אני מכסה במים עם נגיד שתי שיני שום, ושמן זית כזה צף מלמעלה, מבשלת עד שהן מתרקחות, ואז כאילו בהגשה שדחם אני שמה, כאילו, אחרי מלח ופלפל, אני שמה עוד פעם שמן זית, ונגיד לימון כבוש מלמעלה, וגם איזה פלפל חריף,
זהו.
אני יכולה לאכול את זה בלי הפסקה.
וואי, מקסים. רן וייסבלך כותב, כן. איזה כיף שרותי מתארחת, מה ההק פטנט שאת הכי משתמשת בו לאחרונה?
וואו, יו, אין לי את זה בשלוט.
אוקיי.
אין לי משהו בשלוט.
איך את מקלפת שום?
כן, אני מוציאה כוס ודופקת על השן.
ואז מקלפת?
ואז מוציאה, כן.
זאת אומרת, את לא עושה שרבול גומי כזה או כל הפטנטים?
לא, אין לי סבלנות.
אוקיי.
ככה דופקת, אם יש לי, כאילו מה שיש לי, בקבוק יין, ארוך, ספל, כאילו מה שיש, דופקת על השום.
אתה עדיף לי לקצוץ שום בסכין או להשתמש בקוטש?
אני מניחה שבסכין, כי אין לי קוטש.
הבנתי.
כאילו אני, זה ממש משהו שאני לא חושבת שיש לי בבית, אני אקצוץ בסכין, כן.
אוקיי. ואחרי שתקצצי, את גם תמרחי, תמאחי אותם, או שאת רק תקצצי ותכניסי קצוץ?
לא, אתה כאילו שומע את הרעמים אצלי? זה מגיע לאוזניות?
לא.
יש פה סופה מטורפת.
וואלה.
כן, אני חייבת לעצור אותך שנייה, כאילו.
טוב.
כי מחכים לי, אז תפוש רק שנייה.
בטח. נעבור לשאלה הבאה.
אם אני אמחה עם הסכין, אני לא אמחה עם הסכין רק כי אני אשמור על הסכין, ואני אחשוב על זה שזה הורס לי את הלב.
יפה. יותם שוורץ, סליחה, לא, דרור הס שואל, השאלה הבסיסית, מה זה באמת מטבח ישראלי?
מה זה מטבח ישראלי? אני כאילו נשאלת את זה, אני נשאלת את זה הרבה, וכאילו התשובה שלי היא מטבח שכש, מטבח ישראלי זה מטבח שכשישראלי פוגש אותו, הוא יודע לזהות שהוא מטבח ישראלי.
אוקיי.
Okay. ושרק ישראלים יודעים, זה ברור שזה מטבח של מפגש, כן? זה מטבח של כאילו מפגש בין, בין זהויות ותרבויות, בין עבר ו- והיסטוריה ו- ועתיד ופרוגרסיביות מאוד מאוד גדולה, שמאמצת טרנדים מאוד מהר, אבל, ואנשים מתווכחים איתי אם זה קיים, ואני אומרת, בסוף יש דברים שהם אנדמים, הם לא מתקיימים, ברגע שאתה אומר יש פה כאילו שילובים ודברים שהם אנדמים שלא יכולים להתקיים בשום מקום אחר בעולם, אז אני יודעת, אז כן, אז כבר יש פה מטבח, וכן, וזה כמו שאמרתי לך, הסשימי עם השמן זית, עם היוגורט, עם הזה, דברים שקיימים בארץ, החלה עם השניצל והמטבוחה, זה מטבח ישראלי מבחינתי.
כן, אני רק אגיד, בזווית האמריקאית, יש כרגע שני דברים שממש מסומנים כישראלי. זאת אומרת, הם קרויים בשם ישראלי. הראשון זה פתיתים שמכונים פה ישראלי קוסקוס, ונמצאים על כל מדף, כמעט בכל סופר בארצות הברית, או לפחות בסופר שיש יהודים באזור. יש גם את הפתיתים של אוסם, ויש גם פתיתים שאמריקאים בוחרים. זאת אומרת, פה באוסטין זה נקרא סנטרל מרקט ישראלי קוסקוס. והדבר השני, שראיתי רק בשנה, שנתיים האחרונות, המושג של ארוחת בוקר ישראלית, Israeli breakfast, התחיל להיכנס למסעדות, ומסעדות בימי שבת בצהריים וראשון בצהריים, מה שהגויים קוראים לו ברנץ', שמעו את העד של הפיצוץ הזה.
וואו.
הם קוראים לזה Israeli breakfast, וזה בעצם הבופה העשיר שכולנו מכירים מהמלונות הישראלים, וזה הולך ונהיה רווח פה יותר ויותר בתור ממש סימון תרבותי, שזה, אנשים שומעים Israeli breakfast, רצים מקילומטרים, זה חייב לכלול מאפים טריים, זה חייב לכלול שקשוקה, זה חייב לכלול את הסלט הישראלי התאיר.
סלט, טחינה, כן.
זה ה-Israeli breakfast. טוב, יותם שוורץ שואל, איזה טרנדים את צופה בעולם המסעדנות לשנים הקרובות?
אני כאילו, אני מסתכלת על הדברים האלה, וזו תקופה מאוד מאוד קשה לשאול את השאלה הזאת, כי כמו שאמרתי לך, גם על קוריאה, ואני מסתכלת על הכל בתוך איזה זווית של אינטרסים ויחבל, וחושבת שזה מה שמנהל את הטרנדים בעולם. אני כאילו אתן לך דוגמה בסוף 2015, אני מקווה שאני צודקת בשנה, בסוף 2015 שאלו אותי, תמיד שואלים אותי כאילו בסוף שנה, מה הולכים להיות הטרנדים לשנה הבאה, ורוצים שאני אביא כל מיני דברים כאלה חמודים עם מגזינים, ואני פשוט לא מתנהלת ככה בעולם האוכל, והסתכלתי מה היה בסוף 2015, אם אני טועה בשנה, אז נצלת על זה. בסוף 2015 היו את הבחירות בארצות הברית, נכון?
לא. זה כל ארבע שנים, אנחנו 26, אז 22, לפני זה 2018, לפני זה 2014.
נכון, אבל הבחירות נעשות בסוף השנה, הן נעשות לדעתי ב-2015.
כן, זה נובמבר 14, ובינואר 15 הנשיא מושבע.
אוקיי, אז כאילו ב-2016.
אוקיי.
כן, אז ב-2016, אני די משוכנעת. בכל מקרה שאלו אותי, כאילו בנובמבר, דצמבר, שאלו אותי מה הולכים להיות הטרנדים, אמרתי, זה בדיוק היו אז הבחירות בארצות הברית, וטראמפ נבחר, וכל העיתונות מלאה בזה שרוסיה הייתה מעורבת בבחירות בארצות הברית. אמרתי, כאילו, אם אנחנו מסתכלים על ה...
חברים, יש סופה פיצוצים, נירה, סליחה, לא נירה, רותי, קפצה במקום, אני תוהה כמה מזה זה טראומה של, אתה יודע, של רקטות על אזור המרכז. מזג אוויר לא עושה תגובות כאלה.
לא, אבל האמת היא שהסופה מעליי, כאילו.
וואו.
הייתי יכולה להראות לך את זה, הסופה מעליי, זה כאילו ברק ורם ביחד, וזה פיצוצים פסיכיים, כאילו, מה שקורה פה בחוץ.
מטורף.
אז בקיצור, אמרתי אז שאם ארצות הברית היא סוג של מלכת הכיתה הגיאופוליטית שלנו, ופתאום מדברים על זה שרוסיה היא כאילו משחקת במלכת הכיתה, אז אמרתי, היא הולכת להיות שנה שתהיה מושפעת מאוד מהמטבח הרוסי. ובסוף השנה ראיתי בסיכומי שנה של גוגל טרנדס וזה, שפתאום נכנס בפעם הראשונה למקומות העליונים, ביף סטרוגנוף נכנס כאילו לסרצ'ז של
גדול.
כן,
מוסט טרנדינג.
כן. ואפילו בארץ זאת הייתה פתאום השנה שבה ביבי יצא עם הסרטון, זה לא סילבסטר, זה נוביגוד. פתאום בשנה הזאת, כאילו.
כן.
עכשיו אני אומרת, העלייה הרוסית הייתה בשנות ה-90, למה זה לא היה שנתיים קודם, 3 שנים קודם, 4 שנים קודם, הרי כאילו העולים מחבר העמים כל הזמן אומרים, זה לא סילבסטר, זה נוביגוד, למה ספציפית בשנה הזאת זה קורה? זאת שנה שכאילו רוסיה ממוצבת פתאום כמעצמת על שמשפיעה על מה שקורה בתוך ארצות הברית, אי אפשר להתעלם מזה, זה גם ישפיע על אוכל. עכשיו אם אני מסתכלת מה קורה בעולם, פשוט יש כזה ברדק שמאוד מאוד מאוד קשה לחזות, אני כאילו כל הזמן אמרתי, זה יהיה מאוד תלוי באיך שהמלחמה הזאת תתנהל ותוכרע ותושפע. במשך הרבה שנים עכשיו, בשנים האחרונות ישראל השקיעה המון, כמו שאנחנו מדברים על ההצלחה של המטבח הישראלי בעולם, קצת כמו שאלת אותי על קוריאה, ישראל השקיעה המון, 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 בלקדם את המטבח הישראלי בעולם, כחלק מהעוצמה הרכה שלה, כחלק מהמיתוג הישראלי. אני הייתי חלק, אני יודעת שהשקיעה, כי אני הייתי חלק מהאנשים שעשו את זה מטעם מדינת ישראל, נסעתי בכל העולם, לקדם וליחצן בעצם את המטבח הישראלי, וזה נשא פרי, וכאילו המטבח הישראלי צריך בכל העולם. מה שקורה עכשיו, זאת, אני באמת תוהה לגבי זה, כי מצד אחד ברור שנמתחת עלינו הרבה מאוד ביקורת בכל העולם, ומצד שני, אני חושבת שאנשים, יש להם מה שהם אומרים ומה שהם באמת מרגישים בלב פנימה, ושיש שם פער. אני חושבת שזה קיים בכל העולם. שהתמיכה בנו בלב של אנשים היא יותר גדולה ממה שהם טוענים כלפי חוץ.
אוקיי. גיא לפידות שואל, מאוד מתקשה למצוא רוטב וסטרשייר בארץ, וזה מאוד מגביל אותי כשאני מכין שפרדס פאי. מה התובנות שלך לגבי זה?
זה שיזמין באינטרנט, אני יודעת.
כן, אני גם לא מבין, זה כזה דבר נדיר בארץ?
לא, לי יש בבית.
גיא, מה עובר עליך, חמוד?
הכי קשה כאילו בוורסטרשר זה להגיד את השם, הכל היתר נראה לי די נגיש.
כן, אוקיי. ירון גונן כותב, קודם כל תמסור לה שהיא מקסימה ונהדרת, יש לי שתי שאלות או למעשה בקשות. אם את יכולה קצת לספר על מאחורי הקלעים של ההופעה שלך בתוכנית שוסטר ושוסטר, אם היום בפרספקטיבה של כמה חודשים, שינית את דעתך על מתכונים תוצרת צ'אט GPT. אז קודם כל תסבירי לי במה להזזל מדובר, כי אני לא יודע מה זה שוסטר ושוסטר.
שוסטר ושוסטר זה איזה תוכנית בחינוכית של שני בלשים שמסתובבים, זה תוכנית לילדים, עשיתי שם, הייתי שם אורחת באיזושהי אפיזודה, תקשיב, אני בקושי זוכרת מי היה שם, אז לדבר על מאחורי הקלעים יהיה ממש מסובך. התחלנו פסטה והיא הייתה מאוד טעימה, זה הדבר הכי שאני יכולה להגיד.
איזה פסטה, מה היה?
אז זה שוסטר לשוסטר, אני לא זוכרת. היא הייתה פשוט פסטה טריה, היינו במפעל של פסטה דלקזה, הייתה פסטה טריה מעולה.
אוקיי, כן, כן. רוטב אלפרדו?
אני מניחה שרוטב עגבניות.
אוקיי.
כאילו אם אני מכירה את עצמי, סביר שעשיתי רוטב עגבניות.
פסטה דלקזה,
מעולים, נכון.
האם שינית דעתך על מתכונים תוצרת צ'אט ג'י-פי-טי?
קודם כל, צ'אט ג'י-פי-טי, מאז הפעם הראשונה שאני כאילו עשיתי איתו ניסויים, עבר הרבה מאוד, התקדם מאוד.
נכון.
והשתפר מאוד, בטח כאילו בגרסה האחרונה. אני מוצאת שאת הקלאסיקות הוא יודע לעשות טוב, כאילו אם אני אבקש ממנו, וגם שם הוא פתאום יפשל בטירוף, זאת אומרת, בן אדם שלא, שמטבח זה לא התחום שלו, הייתי אומרת לו כאילו, לא ללכת לשם, זה לא מקור אמין, הוא עדיין לא מקור אמין, אני יכולה לבקש ממנו, סתם, תגיד לו מתכון לבצק פריך, אז בוא נגיד, 15 פעמים הוא ייתן לך מתכון טוב, ופעם אחת הוא ייתן מתכון, פשוט לא נכון, פשוט לא הגיוני, ובמילות אתה יכול להיות הבן אדם הזה שלא מבין ושמנסה ולא מצליח, ופה זה הלכה לך חבילת חמאה וכמה, אבל אם זה מתכון קצת יותר יקר וקצת יותר מורכב,
אני רק אגיד לך
עדיין אני מוצאת אותו מפשל.
זכיתי איזה תקופה בחיים לעבוד עם רות סירקיס על משהו, הייתי אז באתר בשם MSN והיא הקימה ערוץ אוכל עבור MSN, לא משנה, ישבנו איתה כמה פעמים, ובכל אחת מהפעמים האלה, היא מאוד מאוד כעסה על כמה מתכונים בעיתונות הישראלית ובספרים שהם לא שלה, הם מתכונים לא רציניים ולא מהימנים, והכמויות הן לא מדויקות, ומהבחינה הזאת, הטרוניה כלפי מתכונים, היא לא רק נגד צ'אט ג'י-פי-טי, יש הרבה מאוד אנשים שכותבים ספרי בישול, והמתכונים שלהם לא משהו. כן.
זה א', זה נכון, ובגלל זה אני חושבת שיש היום, כאילו, אתה רואה גם בקרב בלוגרים, אלה שמצליחים זה אלה שנותנים, כאילו, שאתה סומך עליהם, שעושים עוצרות טובה של מתכונים והכל. ויחד עם זאת, אני אגיד לך, בגלל שיש כזה שפע, אני מסתכלת, יש המון מתכונים שהם פשוט, ניסיתי לנהל את השיחה הזאת עם חבר לא מזמן, שאני אומרת, יש המון מתכונים שהם פשוט בלי, הם כאילו בלי תכלית, אין להם שום רובד ואין להם שום עומק, הם קשקוש, אני מסתכלת להם ואני אומרת, זה קשקוש. אין פה כלום, אין פה שום כאילו ידע ואין פה שום, סתם שכאילו אומרים, אני אתן לך כאילו את הדוגמה הכי קלישה, של העוגות שוקולד במאג, היה כזה טרנד של, מערבבים שני דברים ושמים בזה, ואתה שם במיקרוגל ויש לך עוגת שוקולד במאג, ואני אומרת, זה כאילו הדבר הכי שטוח ומיותר שיש, זה כאילו רידדת את האוכל, הבאת, בוא נגיד שעל הציר הזה שדיברנו עליו מקודם של תרבות השפע, זה ממש מבחינתי הסימבול של הכלום הדבר הזה. ואז מצד שני אני אקח פתאום ממישהי איזה, לא יודע, את המתכון של הדגים שלה, לא יודע, פתאום משהו שאתה רואה את מישהי שהכינה את המתכון הזה 20 שנה. ואז היא נותנת לי את המתכון, אחרי שהיא כבר מכירה את ה-DNA שלו, אני מרגישה את זה, אני אחרי כל כך הרבה שנים שאני כותבת מתכונים, מישהי נותנת מתכון שאתה רואה, או מישהו, כן, שמכיר את ה-DNA של הדבר הזה לעומק, הם יודעים בדיוק, ויכול להיות שהמתכון לא יהיה ברמת הקוס מים, קוס זה, ויהיה יותר, אבל בסיפור של המתכון, אתה תקבל את המשמעות של אוכל.
נעשה שתי שאלות אחרונות. שי ורדי שואל, מה עמדתך על בישול במיקרו?
בישול ממש, כאילו לבשל במיקרו, כמו שאמרנו את העוגת במאג הזאת?
זה מה שהוא שאל.
שמה, יש דברים כאילו, יש דברים שזה עובד טוב, נגיד פופקורן עובד טוב הבישול במיקרו, נגיד דלת הרמונים יוצאת מעולה במיקרוגל, איזה משהו נגד זה, אצלי פשוט המיקרוגל לא כך נגיש, אני לא משתמשת בו הרבה.
אני רוצה להגיד לך משהו כדי לסגור את הזווית על העוגה בקוס. אני לגמרי מבין למה את מתייחסת לזה בתור תואבה, ובו זמנית אני אגיד לך שעבור הבת הקטנה שלי, כשזה היה הדבר הראשון שהיא בישלה בעצמה, היה בזה תחושה של סיפוק אדיר, כי זה יוצא ממש כמו משהו שמזכיר סופלה, וזה נראה כמו משהו שילד לא מסוגל לעשות אותו, ולכן יש תחושה מאוד חזקה של הצלחה, וזה ממש עודד אותה לאפות עוד דברים, היא אחרי זה התקדמה להוגיות ולכל מיני דברים כאלה, וזה מהבחינה הזאת היה ממש אחלה דבר.
הבבת שלי אגב, וזה מאוד יפה, וכאילו הכל סבבה. אני עדיין מסתכלת ברמת המתכון, כן, כאילו...
טוב, נגמרו השאלות פחות או יותר, אבל אני כן רוצה להקריא לך מחמאות. אז אמיר ברקול כותב, איך זה להיות האדם הכי מקסים בתוך ביצת הרפש של טוויטר? חגית שדה כותבת, איך היא כזאת יפה? יונתן בניהו כותב, לא שאלה, אבל אני מאוד אוהב את ספר הבישול של רותי, גם בגלל המתכון המושלם לרוסט ביף שמככב אצלנו, וגם כי הוא כתוב כמו ספר בישול למהנדסים, מספרים מדויקים, הוראות שלו מדלגות השלבים, אי אפשר לטעות UX מושלם, חוויית משתמש מושלמת. ועוד ועוד, מלא אהבה. אנחנו נסיים בזה. קודם כל, המון המון תודה על השיחה הזאת, רותי. איפה לעקוב אחרייך? איפה לצרוך? אני מכיר את האקאונט טוויטר שלך, ואני עוקב אחריו קבוע, אבל איפה את עוד פעילה?
טוויטר. יש לי גם אינסטגרם, אבל אני תמיד אומרת, כאילו, מי שעוקב אחריי בטוויטר, זה אנשים מכירים אותי. אני שמה כאילו 12 שנה בטוויטר, ותמיד יש לי הרגשה שכאילו בטוויטר, כשאני פוגשת מישהו ברחוב שאומר לי, אני מכתח מטוויטר, אני אומרת, אז אתה מכיר אותי באמת. אינסטגרם מרגיש לי כמו פיקציה, כמו הונאה של האנושות, באמת.
איך את, אתה יודע משהו, אני בכל זאת כן אלך לשאלה של אמיר ברקול, איך את לא נגררת לשיט של טוויטר? כי טוויטר זה המקום שהכי כדאי וכיף לריב בו.
אני, כאילו שני דברים, קודם כל אני, יש בי צד מאוד 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 פרגמטי בקטע הזה, אני תמיד אומרת את זה, שאני פשוט מרגישה שזה חסר טעם, אז אני מודה שמאז המלחמה אני מדי פעם מחלה את זמני בלהתווכח עם בוטים אינדונזיים באינסטגרם, כאילו אז אם כבר חסר טעם, אז זה באמת חסר טעם, אבל הבנתי. ממש כזה מין פורקן של לגרד הקיצה. בטוויטר זה, אני אומרת, אי פעם מישהו הקשיב למישהו שכאילו נכנס לאיזה טנטרום של כללות והעלבות ומריבה, זה אף אחד לא מקשיב כאילו.
כן.
אז אני קוראת לזה, זה כאילו תמיד נראה לי קניבליזם, זה כאילו, הצד הזה מעכל ומאכיל את עצמו בעצמו, והצד הזה עושה את אותו דבר, זה פשוט חבל לי על הזמן. כן. זה דבר אחד. ודבר שני, אני מודה שרוב הזמן זה לא נורא מזיז לי. כאילו, הדברים שמעצבנים אותי, מעצבנים אותי ומניעים אותי לפעולה, כאילו הדברים הקטנים בוויכוחי טוויטר האלה, זה לא, גם כשאנשים נכנסים בי, וגם אם מישהו, זה פשוט לא יותר מדי מזיז לי.
גדול. זה משהו שהיה אצלך מילדות? שלא אכפת לך מה חושבים עלייך או אומרים לך?
אכפת לי מה חושבים עליי, לא בקונסטלציה הזאת, כאילו... לא יודעת, זה לא כאילו, בתוך הדבר הזה, אכפת לי, אנשים שכאילו אכפת לי, מה חושבים עליי, אז אכפת לי מה חושבים עליי. מישהו רנדומלי בשם בדוי, שבאתי לא טוב, במיוחד אם זה משהו, אני עושה לפעמים דברים שכאילו מעצבנים אנשים, היה עכשיו סביב הסיפור של ה-World Central Kitchen, אני ראיתי, כאילו עשו עליי שני מאמרי מערכת בארץ, על ציוץ שלי שכתבתי על כאילו...
כן.
שכתבתי בעיקרון על זה שאני נגד הרעבה של עזה,
כן.
אבל אמרתי, זה לא בגלל שאני חושבת שהם לא מעורבים, אני חושבת שהם כן מעורבים, ואני אומרת יותר מזה, נפיל את חמאס, אז יהיה לנו חמאס 2.0 או 2.0 פרו, או כאילו, יש שם סיבה, חמאס הוא סימפטום של איזשהו הלך רוח שלא מת עלינו, כן. בלשון המעטה אני אומרת. ואני עדיין נגד הרעבה, מה אני יכולה לעשות? אני מכילה את הסתירה הזאת, אנחנו אנשים, בני אדם מכילים סתירות פנימיות, זה הבסיס שלנו, זה גם היופי שלנו, זה גם מאפשר לאנושות להמשיך להתקיים. אז נכנסו בי, אני יודעת שכאילו ירדו עליי ונכנסו בי, אבל אני עומדת מאחורי מה שאמרתי, אז שיכנסו כמה שהם רוצים, מה אני יכולה לעשות?
יפה.
אני כאילו... לגמרי מאחורי זה.
זה משפט מעולה לסיים איתו. רותי, המון 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 תודה.
תודה לך, ותודה על הסבלנות, וואו, ממש, שיחה.
ועד כאן הפרק. אז כמו שאולי אתם יודעים, אם אתם חברים בפורום החיים עצמם של גיקונומי, אתמול היה פה בטקסס ליקוי חמה, שבמקרה... האזור המכונה totality, האזור שבו ליקוי החמה נמצא במקסימום שלו, זאת אומרת שהירח מכסה את השמש באופן מלא, היה בדיוק מעל הבית שלי. הייתה איזו רצועת אדמה ברוחב של לדעתי משהו כמו 200 קילומטר, שבה ראו את הליקוי הזה בצורתו המושלמת, והרצועה הזאת באופן באמת מקרי לחלוטין, נפל לי מעל הבית, ולליקוי חמה הזה מתכוננים בטקסס כבר הרבה מאוד זמן, עם פסטיבל למוזיקה ועם כל מיני אירועים, ולאורך הרצועה הזאת של ה-200 קילומטר שרצה לכל אורכה של טקסס, כל ה-Airbnbs הגיעו לתפוסה של כמעט 100%. יום לפני הליקוי ראיתי שהערכות הן שהליקוי הזה והעובדה שהוא עובר בדיוק מעל טקסס הביא למדינה משהו כמו $66 מיליון נוספים בהוצאה תיירותית של אנשים שבאו מרחוק רחוק כדי לראות את הליקוי הזה פה. ולא התייחסתי לזה יותר מדי ברצינות לאורך השנה האחרונה, כאילו ראיתי שזה קורה, אבל לא עשיתי מזה איזה דרמה גדולה. במקרה יצא שההורים שלי נמצאים כרגע בארצות הברית, אבל עוד יותר במקרה יצא שהם בדיוק הפסיקו להיות אצלנו וקפצו לווגאס, אז הם לא היו פה בשביל זה. ואמרנו, טוב, מה נעשה עם זה? הילדים לקחו יום חופש, לא הלכו לבית ספר כדי לראות את הליקוי, כי הודיעו להם בבית ספר שממילא כנראה שרוב התלמידים לא יגיעו, ולכן המורים לא הולכים לעשות שום דבר דרמטי בבית ספר. ואז הם החליטו לקחת לעצמם יום חופש, ואנחנו בחוסר רצון מובהק הסכמנו לזה. ואז הגיע היום הגדול, ובימים האחרונים לפני הליקוי, התחילו לטפטף ידיעות על זה שהולך להיות מזג אוויר מעונן כבד, זאת אומרת כזה שמונע אפשרות לראות את הליקוי מהאזור שלנו, ולאיזה רגע קטן התחלתי לשאול את עצמי אם אולי שווה לקחת את המשפחה ולנסוע לאיזה גבעה או משהו שיש ממנה ראות טובה יותר, אבל אמרנו שלא, אמרנו שכבר נשאר בבית, מה שנראה נראה, מה שלא לא. ובמקביל לזה, זאת אומרת, הפרק שהקלטתי עם רותי רוסו, ושהזנתם לו עכשיו, הקלטתי אותו בדיוק בשעתיים לפני הליקוי. הליקוי קרה ב-1:40 שעון טקסס, ואני סיימתי להקליט איתה את הפרק בדיוק באחת, ואחרי שנגמר הפרק הזה, יצאתי החוצה, הליקוי כבר התחיל, זאת אומרת, הירח כבר התחיל לעבור במסלול של השמש, וכבר ראו את השמש כליקוי חלקי, וזה הלך והתקדם לאט לאט לאט, והיה באמת מעונן מאוד, השמש הפציע מבין העננים לשניות ספורות כל פעם, אבל זה גם מביא איתו תופעה נורא מעניינת, שהעננים שימשו כפילטר, ואז כשהעננות הייתה קצת פחות כבדה, אז לא היה צריך כמעט משקפיים, כי היה אפשר להסתכל ישר על השמש ולראות את הליקוי, וזה היה אפילו עוד יותר מגניב מאשר אם השמיים היו נקיים והיינו רואים את הליקוי דרך המשקפיים השחורים האלה, כי אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כשאתה מסתכל על ליקוי שמש דרך המשקפיים האלה, אתה לא רואה כלום חוץ מקטם אור אחד שנראה כמו השמש. זאת אומרת, אתה לא באמת, זה לא שאתה רואה שמיים, זה פשוט גוש שחור אחד גדול שבאמצע שלו רואים שמש, והשמש קצת מכוסה על ידי גוש שחור אחר שאתה יודע שזה הירח. בקיצור, הדקות הלכו והתקדמו להם, והליקוי הלך והתקדם לו, ולסירוגין קצת רואים אותו וקצת לא רואים אותו. ואחרי איזה 3-4 דקות שאתה מסתכל ככה עם הראש ב-90 מעלות למעלה, אז הצוואר מתחיל לכאוב. אז אמרנו, אוקיי, נסתדר עם איזה סמיכה או משהו כזה שנוכל לשכב על הגב. ונשכבנו על הגב בחצר בחוץ, וחברים הגיעו, וחיכינו לאט לאט שהדקות יעברו, איפשהו באזור 1.5, 1.35, כשהשמש כבר כמעט כוסתה או כמעט נחסמה לחלוטין על ידי הירח, אז העננות באמת הייתה כבדה, ורק אחת ל, לא יודע מה, 10-20 שניות ראו לרגע את השמש דרך העננים, וכל פעם שראו את השמש שמעת צרחות צהלות מסביב, כנראה שכל הבתים בשכונה שלנו הזמינו חברים לעשות eclipse parties, וכולם שמחו כשסוף סוף ראו משהו מהליקוי. שכחתי לציין, אבל כחלק מההכנות לליקוי הזה, כל החנויות באזור לבשו חג. יש פה רשת גדולה של סופרמרקטים שנקראת HEB, שקיימת רק בטקסס. זאת אומרת, מי שלא גר בטקסס לא מכיר את זה, ומי שגר בטקסס זה כמו, לא יודע מה, זה כמו סניף חבד עבורו, עולים לרגל לסניפים של HEB, הטקסנים משוגעים על הסניפים של ה-HEB שלהם, ובסניפים של HEB, בסוף שבוע האחרון, הכל הוקדש לאקליפס. אז הם הכינו עוגות אקליפס עם ציור, עם כזה סוכר מתוק של השמש והירח וכל זה, ועוגיות אקליפס ודונאץ אקליפס, והכל היה אקליפס, ואפילו היה שם איזה נציג מחירות די עצוב, שעמד ליד דוכן גדול של בקבוקי קוקה קולה, וחילק משקפיים לצפות בליקוי חמה, לכל מי שיסכים לקנות בקבוק קוקה קולה, וזה היה נורא מוזר, כי אף אחד לא קנה בקבוקי קוקה קולה ממנו, או שלכולם כבר היו משקפיים, או שזה באמת לא היה איזו אטרקציה. אבל איפשהו בלב קצת שמחתי על זה שאנשים כבר לא קונים בקבוקי קוקה קולה, כי זה היה הקוקה קולה האדום, וזה מפוצץ בסוכר נוראי, אז קצת שמחתי על זה. לא משנה, long story short, כל האזור היה בחגיגות אקליפס כל הסוף שבוע, ואז הגיע הרגע עצמו, השמש התכסתה לה לאט לאט, והשמש, מה שנשאר מלראות את השמש, הלך ונהיה סהר יותר קטן ויותר קטן ויותר קטן ויותר קטן, ואז ברגע אחד הגענו לרגע המיוחל, איפשהו באזור 1:40 בצהריים, והירח חסם במלואו את השמש, וראו את ההילה הכל כך קסומה ומופלאה הזאת, וזה היה רגע ממש מרגש. זאת אומרת, לא חשבתי שאני אתרגש מזה כל כך, כבר היו פה ליקויי חמה, כבר ראיתי ליקויי חמה חלקיים לא פעם ולא פעמיים, אבל ליקוי חמה מלא עוד לא ראיתי, וזה מסתבר אירוע די נדיר, הפעם הבאה שדבר כזה קורה יהיה ב-2044, זאת אומרת עוד 20 שנה מהיום, וזה היה ממש מרגש. קודם כל, זה באמת דבר יפהפה לראות. דבר שני, היה לנו את המזל בזכות העננים, העננים נהיו טיפ-טיפה דקים יותר, והיה אפשר לראות את הליקוי ואת את האורה, את ההילה של האור מסביב לירח, שזה בעצם מעט אור השמש שמקרין על הירח וזוהר מסביבו, היה אפשר לראות אותו ממש 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 טוב. צילמתי תמונה של הדבר הזה ופרסמתי אותו גם בטוויטר שלי וגם בפורום החיים עצמם של גיקונומי, אז אם אתם חברים בטח ראיתם את התמונה, וזה נמשך אולי איזה שתי דקות, ואחרי שזה נגמר, אז האופן שבו זה נגמר, זה שאתה מסתכל על הליקוי, והליקוי הוא מושלם ויפהפה, ופתאום אתה מסתכל ישר על השמש, קרן קטנה אחת יחידה, מפציעה לה בעוצמה מטורפת מהצד השני של השמש, או מהצד השני של הירח, ובבת אחת חוזר האור, לאורך השתי דקות האלה, כשהיית מסתכל מסביב, אז זה ממש נראה כמו השעה 8 בערב על סף החשיכה. אז החשיכה בבת אחת נעלמת, והאור לאט לאט הולך ומתחזק, עד שעשר דקות אחרי זה כבר חוזר למצב של אור יום, וזהו, וראינו את זה. וזה לא איזה דבר מאוד דרמטי, זה בוודאי לא משנה את החיים שלנו בשום דבר, אבל אמרתי היום לחבר שדיברתי איתו, שזה עוד משהו שעשיתי וי עליו, ושהיה נחמד ממש לעשות וי עליו. לא חשבתי שאני אעשה וי על ליקוי חמה, וגם לא היה לי באג'נדה בשום נקודה לראות ליקוי חמה בחיים שלי, אבל יצא שראיתי, וזה יפה. זה פשוט דבר יפה. זה גם מין רגע כזה שבו אתה יודע שהמון המון 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 אנשים ביחד איתך ברגעים אלה ממש, מסתכלים אל השמיים, חושבים על כמה אנחנו קטנים בתוך היקום הענקי הזה, שכדור הארץ והירח והשמש, שהמרחקים ביניהם הם עצומים, הם בקושי פסיק אפס קצהו של 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 הגלקסיה שלנו, והגלקסיה שלנו היא פסיק אפס קצהו של היקום עצמו. אז גם יש את הרגע הזה של מחשבות נוגות על החיים, היקום וכל השאר, וזהו, וזה נגמר, והלכנו לאכול צהריים והיה לנו טעים, והמשכנו את היום שלנו. עד כאן החפירה שלי להיום, לא דבר גדול, לא דבר חשוב, ליקוי חמה, מקווה שסבלתם בשקט, ונתראה בפרק הבא.